שישי נייס עם מני גרה שוורץ וחברים שלא מפסיקים לדבר.
לילה טוב, שלום וברכה, שישי נייס, מהדורה 12. אנחנו יוצאים לדרך הלילה עם שורת נושאים ארוכה ועם רשימת אורחים מכובדת שתעסוק עמנו כאן במהלך השעתיים הקרובות בנושאים הבוערים של השבוע האחרון, כל הנושאים שעשו לנו את השבוע, כותרות וגם כותרות שברחו ככה בין השורות. אנחנו נהיה כאן בשביל להביא לכם את הפרטים, לכל מי שאוהב להעמיק וללמוד עוד חומר מאחורי הכותרות של השבוע האחרון. לכך נוסדה שישי נייס. כל יום חמישי ב-12 בלילה אנחנו כאן באולפן. אני מני גרה שוורץ, עורך ומגיש, דוד קליגר בהפקה, מנדי אור הטכנאי שלנו השבוע, אלן מנדל יחד עם סגי פרלמוטר בפאנל שלנו. שלום חברים, לילה טוב, מה שלומכם? מתחילים איתך איתי גדסי.
לילה טוב, מה נשמע?
לילה טוב ישראל כהן.
לילה טוב מבורך.
אלי ביטן בחדרי, לילה טוב.
טוב מני.
והיום יש עמנו גם את בועז בן ארי מחרדים 10.
לילה טוב.
כמובן איתמר שאיתנו גם כן בהפקה, והאורח שלנו להיום הזה יעקב גרודקה, שלום.
לילה טוב מני, מה קורה?
מה שלומך יעקב גרודקה?
מעולה.
אורח האקטואליה בקול חי, גם בתוכנית הבוקר באתר קול חי, נמצא איתנו השבוע, המאזינים יחשפו לראשונה לאיש שעומד מאחורי
האיש והאגדה.
האיש והאגדה והאיש שעומד מאחורי
להעיר את חברי הכנסת בבוקר.
בוא תשאיר את האיש מאחורי.
אין בעיה, אז נשאיר אותך
מאחורי המיקרופון.
בן ארי צודק, איך זה להעיר את גפני בבוקר?
גפני קם מוקדם.
זהו, את גפני אתה לא מצליח להעיר.
8:05 הוא מחוץ לתפילה כבר, 8:09 הוא כבר בבית במדרגות.
כן, קורא עיתון.
זה מדהים הריגול תעשייתי האלה של החברות ההפקה.
את מי אתה כן צריך להעיר חוץ ממני כאילו?
בעיקר אותך. זה הסוד, כן.
זהו, אז הבוקר באתי מוקדם. באתי בעצמי לראות שבאמת קמתי והתעוררתי. אוקיי, אז תודה רבה גם לדליקטס כמובן שדואגים לנו כאן בכל שבוע בעקיבא 81. תודה רבה לאיתמר מקבוצות הוואטסאפ של שישי נייס ולשאר המנהלים שעושים עבודה קשה להשאיר מקום אחד של שפיות בוואטסאפ. אם גם אתם רוצים להצטרף למקום השפוי הזה, שילחו הודעת וואטסאפ ל-054-867-9292 054-867-9292. דיברנו על שפיות בוואטסאפ ואנחנו נעסוק בזה בין שאר הנושאים שלנו הערב הזה. אם יש לכם הודעות לנו על הצוות, אתם מוזמנים לצייץ אותם באמצעות ההשטג של שישי נייס בטוויטר, בכל עניין, בכל דבר שאתם רוצים להעביר עלינו גם ביקורת, אתם מוזמנים לעשות את זה, כי אנחנו פשוט אוהבים ביקורת. בניגוד לאחרים, אנחנו חשופים ובנויים לקבל את הביקורת וגם להתמודד איתה, אז אל תהיו מודאגים מהעניין הזה. תגובות שלכם באתר, באפליקציה, איפה שאתם רוצים, רדיו קול חי, 1-952-92-93, 1-952-92-93. שישי נייס מיד יוצאים לדרך. כן, שישי נייס, אנחנו נציג בפניכם את הרשימה המלאה של הנושאים לשבוע הזה. רשמו לפניכם כל אחד עם משהו מעוניין. קודם כל, הנושא הראשון יהיה בעניינו של דרי. האם דרי נכנס למלכודת עם הסיפור הזה של הגז? הנושא השני שלנו יהיה גפני. איך הוא הגיע למעמד הזה של כבוד כה גדול והערכה מקיר לקיר? האם מדובר בסך הכל בתרגילים תקשורתיים? נדב פרי, הסיפור המלא של העיתונאי שחצה את הקווים מהתקשורת לתעשייה ולהון הגדול. כיצד הסיפור הזה משליך על הקשר למעשה שבין ההון לבין התקשורת? כמו שנאמר, הון, שלטון, עיתון. הנושא הרביעי, ההופעה של שווקי והעדות שיוצאת משם על מה שהתחולל שם, פתאום מתגלה שהטענות של משמרת הקודש נכונות. כך לפחות זה נראה. יצחוק רביץ, האיש שהסיר את התקשורת החרדית וספג מכה קשה השבוע מבית הנשיא, יהיה איתנו כאן בנושא החמישי. בנושא השישי, הסיפור של רשת הגנים. קרב איתנים עומד להתחולל. הקרב בין למעשה בין ש"ס בראשות אריה דרי של היום ששולט בה, לבין מי ששלטו בשעס עד לפני כמה חודשים, הרב משה ויהודית יוסף. בעניין השביעי אנחנו נהיה עם המלחמה החסידית על הוואטסאפ לצד המלחמה הספרדית על הטלפונים הקשרים. בעניין השמיני אפליית נשים חרדיות ועושק הגננות. בעניין התשיעי האשמות משס לכיוון אלי ישי גם עכשיו כמה חודשים אחרי הבחירות. במקום העשירי אנחנו נהיה עם בלז מחנוב כי הסיפור המלא על מה שהתרחש בחתונה השבוע. שלום אמיתי או משחק, מי הרוויח ומי הפסיד. וגם שימו לב אנחנו נחתום במשהו שיהיה פה מרתק במיוחד. החברים באולפן יצטרכו כל אחד לומר מי הוא העיתונאי החרדי המוערך ביניהם. מי הוא העיתונאי החרדי הטוב ביניהם, סמל ודוגמה, ולמה ומדוע. גם איתי גדס יצטרך לומר לנו מי הוא העיתונאי החשוב בעיניו, וגם יעקב גרודקה, וגם ישראל כהן, וגם בועז בן ארי, וגם אלי ביטן. אתם מוכנים? אפשר לצאת לדרך, חברים? אני חושב שכן. אז הנה זה בא, שישי נייס. יוצאים לדרך עם הנושא הראשון שלנו. השאלה שלנו היא האם דרי נכנס למלכודת, כחלון התחמק מהעניין הזה של הגז. את זה הוא אומר בעקבות הקשר שלו לקובי מימון, אבל כנראה הוא מבין שזה סיפור נפיץ שיהיה לו קשה מאוד לפתור, להגיע גם לרצון העם וגם להצליח לנווט עם האינטרסים של ראש הממשלה ושאר הטייקונים בישראל. מה שכן, נראה שדרי לוקח על עצמו את הטיפול בסיפור הזה מתוקף תפקידו כשר הכלכלה. איך דרי הסתדר מול קובי מימון, שהוא ממהר להעביר שלמעשה אין לו קשר אליו, למרות שהוא היה בעלים של יום ליום. והאם דרי לא מסתכן עכשיו בכניסה למלטעות הביקורת על כל הסיפור הזה של הון שלטון ששוב עולה ועולה ועולה לכותרות? האם זה היה הסיפור הבא בסיקור הציבורי לדרי בישראל? וכיצד יבחר דרי להתנהל? האם הוא יהיה בצד של שלי יחימוביץ' נגד הטייקונים, או כמו דרי בעברו, מקורב גם למרטין שלף? פותחים איתך אלי ביטן.
זו עם מלכודת, אבל אנחנו צריכים לראות בזה גם הזדמנות. זו הזדמנות מטורפת בשביל אריה דרי, אבל גם סיכון. סיכון מאוד מאוד גדול, כמו כל הזדמנות טובה. אריה דרי לא רץ על הטיקט של מלחמה במונופולים. אריה דרי האזרח, ברור שהוא שלי יחימוביץ', ברור שאריה דרי פותח את העיתון, הוא בצד של האדם הקטן והחלש, אין ספק. אבל אריה דרי הפוליטיקאי יודע שהוא יושב על מערכת קשרים מאוד מאוד ענפה עם כל הצמרת, גם הפוליטית בשס, שהיא גם קשורה לבעיון.
תודה, בהרחבה אולי שייך הזמן. בוא, אז עכשיו אתה. כן, אתה. אם לא, אנחנו ניתן לאלי את עוד 10 שניות שלו.
מי שהולך להיות הרוג השלישי בפרשת הגז, זה הולך להיות דרי.
השלישי? מי
השניים הראשונים? במגזר חרדי, שני הילדים אז בגילו.
אוקיי.
דרי הולך לסבול מזה קשות, כי כל מה שהוא יעשה עם התקשורת נגדו, הוא עבוד. ואנשי הגז, אם הוא יוצא נגדם, התקשורת אצלם בידיים, הם יקראו לו את הצורה. פשוט לא ישאירו לו שום אופציה לשרוד.
אוי מי יצרי או מי יוצרי, אומר בוא, אז ישראל, מה אתה חושב?
אני מצפה מאריה דרי שבאמת, למרות שכמו שאלי ציין, הוא לא שם את המלחמה במונופולים בראש סדר היום החברתי שלו, אבל כן שהתייצב לצד, אנחנו ראינו אתמול את משה גפני בוועדת הכספים, מנהל דיון, ובאמת מתייצב באמצע, אבל יותר לצד של החלשים, יותר לצד של שלי יחימוביץ' ובאמת המשמר החברתי, מה שנקרא, ואני מצפה שאריה דרי גם ירים את הכפפה, כך נראה אולי חיבור אמיתי של החרדים לשמאל.
אתה מצפה, אבל מה אתה מעריך שיקרה?
אז אני מעריך שזה מה שיקרה בסופו של דבר, כי דרי מבין שהחיבור האמיתי הוא לשמאל החברתי.
בכל אופן השקופים, יעקב גרודקה, עכשיו אתה.
אני דווקא חושב שאין פה שום מלכוד. את שס מעולם לא עניין הנושא של און שלטון. יש הבדל מאוד מהותי בין יהדות התורה לשס. יהדות התורה, אפשר למצוא שום אדם שנחשד על איזה משהו פלילי או משהו כזה. דרי הוא עצמו ישב בכלב, הוא כרגע יושב על כיסא מאוד מכובד בממשלה.
אבל נקי.
נקי. שדרי ישב מול לפיד, מה הוא ענה ללפיד על הטענות נגדו? הוא אמר, עם בחר בי. דרי ייקח את הנושא הזה לכיוון של השקופים, החלשים, אבל ממש לא בדיוק מעסיק אותו מה יגידו על הקשרים שיש לו עם ההוא והוא.
אוקיי, האם איתי גדסי חושב שדרי הפעם יעבוד בשביל השקופים? גם במחיר הסיכון מול הטייקונים.
דרי מאז שחזר לשס הוא עובד בשביל השקופים. ואני חושב שברמה האסטרטגית, אם אני הייתי יועץ שלו, הייתי ממליץ לו לא להתערב בעניין מכוח איזושהי תקנת חירום שקובעת ששר הכלכלה יכול להתערב. הצביעות הגדולה היא של חברנו כחלון, שצהיר ברעיון עיתונאי ולכולם שהוא הולך להתעסק בנושא הגז והמונופולים, ובסופו של דבר הוא אומר, לא, אני חבר של קובי מיימון. גם של קובי מיימון. לכן אני אומר, בסופו של יום, אריה דרי, אני חושב, יעשה את העבודה. יהיה לו מאוד מאוד קשה, כי כמו שבועז אמר, התקשורת נשלטת, ואנחנו עוד מעט נדבר גם על עיתונאים שעובדים אצל. חלקם עדיין עובדים אצל, חלקם עברו רשמית לעבוד אצל, אבל בפועל אין ספק שיקראו אותו, ישחטו אותו על
האימור. ישראל, מה רצית לומר אצל גדסי?
אני חולק על גדסי בעניין הזה. אני חושב שהתקשורת היא יותר חברתית ממה שנשלטת על בעלי ההון. נכון שיש עיתונים שנשלטים על ידי טייקונים והאינטרס שלהם הוא רק כזה, אבל להפך.
כאן, אתם רוצים עוד, רגע, יש לך עוד מה להוסיף?
להפך, דווקא רוב העיתונאים כן מגיעים מאזור תל אביב וכן מזדהים עם העניין הזה.
אזור תל אביב לא מזדהים.
נכון, לא ראינו עם המחאה החברתית.
זה אזור בתל אביב, זה לא אזור יפו.
מחאה חברתית, וראינו את זה שוב גם אתמול בדיונים של גפני על הגז.
תגיד, אתה נורמלי? מי סיקר את המחאה החברתית? סיקרו את זה כדי לעזור ללפיד. מה נראה לך? סיקרו את זה כדי לעזור
לפופוליזם? גלובס זה פישמן, זה באמת און שלטון. וגם דמרקר
נגד הריכוזיות. דמרקר נגד הריכוזיות, אבל
לא, סליחה, ערוץ 10 נשלט על ידי...
אני רוצה להגיד לך משהו.
הנה ערוץ 10 ניצל השבוע.
עוד מעט נדע מי המשקיעים
הסודיים. הפוליטיקה שמדברת על מונופול הגז ולמי שייך הגז, זה פוליטיקה חברתית של מעמד הביניים. דרי ושאר זה פוליטיקה חברתית של השכבות הנמוכות. ככה, כי השכבות הנמוכות, הם שואלים את עצמם איך אני פותח את המקרר במקולת ולוקח
עליו. גם זה מניות של גז. 30
שנה, יהיה לישראל תקציב לעוד אוניברסיטה. זה לא שאלות של השכבות הנמוכות. שבשמם דרי הלך לבחירות, וזו לא הפוליטיקה ששס מנהלת. שס מנהלת פוליטיקה חברתית של השכבות הנמוכות, ולכן אנחנו נדלג על כל הסיפור הזה.
אבל הגז הוא גם סיפור של און שלטון וגם של השכבות חלשות.
לא, הוא לא שכבות חלשות.
למה הוא לא שכבות חלשות?
הכל שכבות חלשות.
זה ישפיע על המחירים, זה ישפיע
מאוד עקיף. זה לא כמו
מעם אפס. אם עלות הייצור יתרד בצורת משמעותית ודרמטית, כי החשמל הרי יקר פה,
אז אולי יהיו כמה מוצרים שירדו. אני אבל חושב יותר מזה. אם אריה דרי תחליט לי אם אריה דרי היה באופוזיציה, בוא נסכם את זה כך, הייתי ממליץ לו לרוץ על זה בכל הכוח. זה פוליטיקה של אופוזיציה, להילחם במונופולים ולעשות כותרות וזה. זה לא פוליטיקה של שר כלכלה. אתה צריך לשבת את
זה. וגם גפני דרך אגב. קובי מיימון היה מציע לו ללכת על הטיפוס.
אני מדבר עליו עוד מעט, אבל אני אומר לך,
נכון. אתה מדבר על פוליטיקה, ואני מדבר על מנהיגות.
הדבר היחיד שאני רואה בכל הסיפור הזה, הדבר היחיד אחרי אתמול שאני רואה בכל הסיפור הזה, זה את גפני בסוף כותף את זרי התהילה ונלחם.
הוא עשה את זה היום בצהריים.
מצוין במונופול הגז.
ברוך הוא נתן את הגז לאזרחי ישראל.
הוא הולך להילחם, הוא הולך לשמוט את הקרקע מתחת רגליו של דרי.
אז זה היה היום בצורה.
רגע, מה שאתה אומר בועז, שתהיה לנו פה תחרות על הקרדיט בין גפני לבין דרי בסיפור הזה של הגז?
בדיוק, בדיוק, ואני חוזר על הדברים שלי, התקשורת תזלול לדרי ותשאיר את הזירה לגפני.
דרך אגב, אלי, כל המתנגדים לנושא הזה של הגז, למשל שלי יחימוביץ' שהייתה אתמול אצלנו במדברים אקטואליה ברדיו, היא כן מדברת על האמא שנמצאת עם הילדים שלה בבית, והם זועקים על מצוקה.
כן מגיע לאזרח הפשוט, גם בזה אני מסכים.
מבחינת
תדמיתית,
זה כן עניין של
השקופים. אני מחמם את הבית עם גז, עולה לי כל חורף 6-8,000 שקל, זה יעלה לי 3,000 שקל.
גם בסופו של דבר זה אמור להחליף את הנפט, את החשמל.
זה כמו, אבל אני אגיד לך, זה משפיע, אבל כמו שהאזרחים הערבים לא הלכו לבחירות על מה יהיה עם הגז, הם הלכו לבחירות על הכיבוש, למרות שזה לא מפריע להם.
חברים,
השכבות הנמוכות לא הלכו לבחירות על שאלת הגז.
אני יכול לסכם את זה רגע. אתם הלכתם למקום אחר. אתם הלכתם למקום אחר. האם זה טוב לעניים או לחלשים או לא? לא זה המקום. זה ודאי שזה טוב לכולם. השאלה היא מה אריה דרי הוא הפטרון, הבן אדם שאתה...
מה, סליחה, זה אין לנו ספק שהוא נציג השקופים.
כל עוד מדינת ישראל...
מה, סתם דיברנו על זה שלושה חודשים? זה סתם סיסמאות?
כל עוד מדינת ישראל נשלטת, כל עוד מדינת ישראל, התקשורת, הפוליטיקה נשלטת על ידי 10 משפחות.
אז אני חולק עליך. בזה אני חולק עליך. אני דמרקר הפיל את נוחי דנקנר.
לא רק דמרקר, מה עם כל ישראל?
אני חושב שיש בזה הבדל מאוד ברור בין העיתונאים עצמה.
בערוץ 10 יש
כל התוכניות. אני חושב שהאג'נדה החברתית של העיתונאים השמאלנים מביאה הרבה...
אני חושב שהכתבים הם שמאלנים, האורחים ומנהלי התוכניות. אני לא חושב שהם שמאלנים. לא, האורחים שהם גם זה תפקיד עיתונאי.
אתה יודע מה, אפשר לסכם את הדיון הזה פשוט מאוד בלהציג את הסיפור שהיה במחאה החברתית של הקיץ של לפני שלוש שנים כבר.
העיתונאים היו בעד ובעלי העיתונים נגד.
רגע, בוא נספר את הסיפור.
לא רק מעלה, גם האורחים.
בתחילה כל המערכת התגייסה לטובת המחאה החברתית. אנחנו זוכרים את ויינט, איך שהם דחפו את ההפגנות בכל הכוח, גם כשהיה שם רק 5,000 איש, הם כבר כתבו 50,000.
כתבו יהיו 50,000 איש. כתבו ביום חמישי, תהיה עצרת חצי מיליון.
הם עשו סטייל יתד נאמן, הם עשו ל...
אבל מישהו שילם על זה שמני.
לא, אף אחד לא שילם על זה.
אני יודע שמישהו שילם על זה.
לא, אף אחד לא שילם על זה, כי אף אחד לא הרוויח כסף מהמחאה החברתית. המטרה הייתה להפיל את השלטונו של נתניהו ולהעלות את יאיר לפיד. ואז זה לא הלך להם, ולא רק לא הלך להם, מצד שני הם גם חטפו נזק כלכלי אדיר, הרי הפרסום, עוגת הפרסום ירדה מאז מהמחאה החברתית. ברמה של 50% אולי, החברות הגדולות ראו שהם ממשיכים למכור גם בלי להשקיע כל כך הרבה כסף בפרסום, ועד היום מלקקים את הנזקים האלה חברות התקשורת. כשאני מדבר חברות, אנחנו מדברים על חברת חדשות ערוץ 2, על חברת ידיעות, החברות הגדולות האלה שעושים את הכסף וששולטים, ומי אז הם נזרים? וזה כל הסיפור, שהעם ידע את הסיפור, זה הסיפור.
אני רוצה להחזיר אותך על השאלה, אני רוצה להחזיר אותך, השאלה הייתה האם דרי נכנס למלכות בסיפור,
את השאלה סיימנו עם הטיימר, היה צופר, אם השאלה סיימנו, אל תחזיר אותנו לשם.
דרי נכנס למלכות, ואני יכול להגיד לך שאם הוא יצא מזה, אז הוא קוסם.
הוא כבר קוסם, ראינו.
הוא יוצא מזה, אבל לטפל במונופול הגז הוא לא יטפל, זה מה שאתה אומר.
אם הוא לא יטפל אז הוא נכשל.
לא, הוא יכול לצאת מזה בלי. אני אומר, הוא יכול לצאת מהבעיה, איכשהו לעבור את זה חלק. אולי גם לשלוח איזה תצהיר על הקשרים שלו עם קובי מימון לראש הממשלה.
כן.
אבל בסופו של דבר, האחריות תהיה הרבה יותר על שטייניץ ועל נתניהו מאשר על ביבי, זה ברור.
בוא נעצור כאן באמת עד שבשביל שלא נחכה עד שיצא גז מהדיון בעניין הזה. אפרופו קובי מימון והשליטה שלו ביום ליום. דרי הבהיר שהוא נפגש עמו בסך הכל פעם אחת לצורך העניין הזה של העברת השליטה. אני אגב מבין שהשליטה כבר חזרה לשס בשקט בשקט, השליטה ביום ליום חזרה לשס מקובי מימון. אתה יודע משהו בעניין הזה איתי? השליטה ביום ליום כבר נמצאת במלואה בידי דרי?
עדיין לא במסמכים חתומים, אבל השליטה כן חזרה לשס ברמת ההבנה של שני הצדדים.
לא במסמכים. ועוד מילה לגבי, עורך? יש שם באמת
חילופים. זהו, אשר מדינה לא היה אמור להיות העורך?
אנחנו, היה אמור, אשר מדינה אמור להיות...
מצאו לו תפקיד...
עורך בכיר בעיתון, אבל...
משפט אחד לזה?
בוא נגיד ככה, צבי חקק היה עורך העל.
נכון.
הוועדה הרוחנית היא תמיד עורכי העל שלנו.
יהודה יאברות של יום ליום.
וזה מה שמחפשים גם ליום ליום. לא מדברים על עורך טכני.
הבנתי.
והאתגר הגדול של דרי, אם כבר הזכרת את זה, זה להפוך אותו באמת...
להפוך אותו לעיתון באמת.
לעיתון אמיתי.
יש עורך, יש כתבים, אבל אין עיתון.
אריה דרי אגב דיבר...
להפוך אותו מהמחנה החרדי ליתד נאמן.
אריה אגב דיבר שלשום על זה שהעיתון הזה היה העיתון המפלגתי הכי גדול, יותר מ... והוא צודק, כי בזמנו מי שזוכר את המבצעים של של המנויים
בגלל שכל המורות של
חייבים לא משנה זה היה העיתון הכי גדול,
גם בית יוסף היה הכי חזק בחולון.
אוקיי, טוב, בוא נרוץ על הנושא הבא שלנו. דיברנו על הגז ומהגז הגענו ליום ליום. טוב, זה לא אנחנו אשמים, זה קובי מימון אשם נראה לי.
הטייקונים,
זה באמת לא בסדר אגב שמאשימים אותם בכל הרעות החולות של כל עם ישראל, הטייקונים,
חוץ מביבי שמאשים את איראן. כן,
טוב, זה כי הוא טייקון בעצמו. בוא נמשיך לנושא הבא פה בשישי נייס. אנחנו רוצים לדבר על גפני. השבוע הוא נכנס לתפקידו בוועדת הכספים, מתייצבים ומגיעים, עושים לו כבוד ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת, משה כחלון, נראה לי לפיד אפילו, הם היו, אם הוא היה מרגיש נחמד, היה מגיע לשם.
הוא היה בריאיון. ליצמן הגיע.
התייצבו שם רבים.
הוא היה בריאיון לפיד.
וליצמן לא סתם הגיע לשם.
ישב מאחורה.
זה לא אפילו. הוא הגיע ישר מהשבע ברכות בגור, הזדרז להסתרסם שם את השבע ברכות, ולהגיע לזה, באמת, להגיע לאירוע הזה של גפני, וגפני שם מקבל הרבה מאוד כבוד והרבה מאוד הערכה. ואני רוצה לרדת לשורש העניין, האם מדובר למעשה בתרגילים תקשורתיים, אולי יש לו דוברים טובים, או שמה מדובר פה פשוט מאוד באמת, באדם, שמגיע לו הקרדיט הזה, ואם מגיע לו הקרדיט, והוא זוכה להערכה כלל ישראלית וכלל ציבורית, למה אנחנו כציבור חרדי לא מצליחים לחתור ולהגיע לשם? יעקב גודקה, פותחים איתך.
ברור שיש לו דוברים טובים, חוץ לזה שהם כמעט לא עונים לי לטלפון, אף פעם שאני מנסה להביא אותו.
אני אומר לך שמחר הם יענו.
כערך, תענה לגודקה.
אבל אני חושב שגפני יש פה עניין טכני, גם כשהוא היה באופוזיציה ותקף את היריבים שלו, עדיין הוא שמר על ממלכתיות, הוא שמר על כבוד, וגם יש לו הרבה שנים, יש לו ותק בכנסת, הוא אחד מהחברי הכנסת שנמצאים הכי הרבה זמן בכנסת. הוא למד את השפה, הוא יודע איך להתנהג, הוא רכשת כבר את החברים שלו, זו הסיבה.
אלי, מה אתה אומר?
אין ספק שהחברי כנסת החרדים כולם, וגפני הוא פשוט, פשוט יותר בלט בזה בתקשורת, וגפני וליצמן שניהם בלטו בזה יותר בתקשורת, על כל חברי הכנסת החרדים האשכנזים, יש להם יכולות בירוקרטיות נהדרות.
אשכנזים?
כן, בעיקר האשכנזים.
בירוקרטיות או יכולות תקשורתיות?
יכולות בירוקרטיה, אמיתי לעשות את העבודה.
גם לדוד אזולאי.
אוקיי, נכון, גם יש עוד חברי כנסת, גם פאינה קירשנבאום יש לה יכולות בירוקרטיה נהדרות. אני חושב שבשס זה לא אשכנזי כמו זה לא חרדי כמו שזה פשוט אנשים שעובדים טוב.
אוקיי, אין לזה שום קשר לתקשורת, אומר אלי ביטן. ישראל, מה אתה חושב?
יש לזה קשר, זה שילוב באמת כמו שגודקה אמר, זה עניין שהוא פרלמנטר, גפני פרלמנטר מעולה, ותיק, מנוסה, וכמובן שהוא מצליח, והעיקר זה שהוא יודע לדבר ישראלית. אני חושב שבשינוי מליצמן, דווקא ליצמן יותר משתמש בתקשורת, זאת אומרת, יותר משווק בצורה מסוימת, גפני הוא בעצמו יודע להעביר גם את המסרים שלו, כמובן שיוצאי תקשורת גם מסיים לו ועוזרים לו, אבל בסופו של דבר הוא מדבר ישראלית, הוא חושב חברתית, והוא באמת מצליח לדבר, לתפוס את הלב של הציבור. האם כל חברי כנסת שלנו יצליחו להיות ככה, זה שאלה גדולה.
בוא, אז מה אתה אומר?
גפני הוא אסטרטג, הוא הצליח לעשות את מה שאף אחד לא הצליח לעשות. בעצם הוא תמיד גרם לכולם להבין שכשהוא לא שם, הכל כושל. והוא תמיד עמד וצעק והוכיח את זה בשער בת רבים. כל פעם שהעבירו חוק בוועדת הכספים, הוא עמד וצעק, אתם גונבים, אתם לוקחים, אתם שותים, אתם אוכלים, הכל לא נכון. הבינו כולם שהבן אדם שולט נכון על השיבר וחילק נכון. הוא פשוט הראה לכולם כמה נזק נגרם במשך השנים. כולם חיכו רק למישהו שיבוא ויעשה סדר. זה גפני.
בועז אומר שהטריק זה צעקות. איתי, מה אתה אומר?
אני חושב שיש פה שילוב, כמו שאמר גרוטקה בישראל, יש פה שילוב גם בין התקשורת לגם לבין זה שגפני הוא להטוטן, הוא מלהטט בתקשורת, בידיעה שלו, בגלל שהוא המון שנים במערכת.
ההומור שהוא משלב.
הוא הומור מושחז וציני, והוא יודע להתאים את עצמו ואת הכותרות למה הוא רוצה לקרוא בגלובס מחר, כשהוא מגיע לאירוע של גלובס או כלכליסט, הוא יודע בדיוק איזה כותרת רוצים שהוא יגיד, הפעם הוא חברתי. יש לו,
יש בוא,
לכולם יש, יש לו גם הלפיד,
יש לו
זה, אבל יש לו, הוא יודע בדיוק איזה כותרת הוא רוצה שתצא, זה שילוב גם של תקשורת, גם של ידיעת העובדות, פחות הבירוקרטיה הקטנה הזאת של לרוץ מול זה, יותר לשלב את הדברים שלו בתקשורת לבין העשייה בכנסת.
אני נזכר שבתקופה של הבחירות ליוויתי אותו יום אחד בבני ברק, בעיקר בכינוסים, ושם היה הרבה מחבלים, כן, לא, מחבלים וסוינים, ויצאו נגדו ואמרו לו, למה אתה פועל ככה? בצבא פעלת אחרת, ואחר כך אנחנו מגיעים לתל אביב ללאב, העסקים הבינוניים, משהו כזה. היה, הוא נועם, קבל במחיות כפיים, בעדה, כולם מחכים לו בחוץ, חלק מצטלמים איתו. אני אומר לו, גפני, אתה מתקבל אצל החילונים יותר טוב אצל החרדים. הוא אומר, האמת, אתה צודק.
זה כמו נתניהו בחול, זה כמו נתניהו בחוץ לארץ. נתניהו היה
מקבל שם את המלך
בגרס האמריקאי, זה
אתה אומר בחוץ, כן, הכל נראה יותר יפה מבחוץ, אתה אומר.
אתה מגיע לשטח לבית כנסת, לשטיבל, והוא רוצה את הככה, והוא צועק על הארנונה ועל ההנחה, זה כבר
השאלה. לא, אבל זה בעיקר כותרות.
הדרישה שלנו מהפוליטיקאי החרדי. הדרישה שלנו מהפוליטיקאי החרדי.
כל הצעקות שלו שהיו בוועדת הכספים יצרו כותרות. גנבתם, אכלתם, העברתם לשטחים, אני אעצור, אני אשים ברקסים. כולם הבינו, הכוח שלו נמצא, גם כשהוא בפנים, גם כשהוא בחוץ.
גפני היה יושב ראש האופוזיציה.
רגע, אבל כולנו בסופו של דבר,
כולם שגפני היה יושב ראש האופוזיציה האמיתי של הכנסת הקודמת, הוא גם הפיל אותה בסופו של דבר יחד עם דרי. לא ליצמן ולא כמובן שלא
בוז'י הרצוג
ולא
ליצמן.
כי לא, במובן הזה שכל אמירה של גפני נגד האופוזיציה קיבלה כותרות, לא כחבר כנסת, כחבר מספר 2 במפלגה קטנה בתוך האופוזיציה.
ליצמן הוציא המון דיסאינפורמציה שגרם לביבי להשתגע.
אני לא חושב שאם אתה תבדוק מדד הכותרות שגפני וליצמן הוא משתווה, אני לא חושב שיש פער ביניהם בכותרות.
אני חושב שהייתה תחושה חזקה.
גפני יש לו יותר
נצפה. ליצמן התמקד בנושא של הבריאות. ליצמן התמקד בנושא של הבריאות, אם אני זוכר, כל הכותרות שלו היו סביב, כל הבעיות שהיו מול גרמן, בית חולים הדסה, פרשת
הטעויות
ולפיד וכדומה. גם לפיד, הוא התעסק עם לפיד.
לא, היה התעסקות של כל החברי כנסת בתקופת חוק הגיוס, גם פורוש קשר את עצמו, דברים כאלה, אבל אני חושב שבאופן השוטר גפני אתם ודאי יודעים יותר טוב ממני, ואני חושב שרוצה להגיד פה עוד הערה, שהאופי של הפוליטיקאים החרדים, ככאלה שבאמת מכירים את הבירוקרטיה עד העצם, נובע מהדרישות של החרדים מהפוליטיקאים. החרדים דורשים מהפוליטיקאי גם שידאג לברזים שמטפטפים להם באמצע הרחוב,
קרטונים
מלאים בירקות רקובים ברחוב ליד, וגם שכמובן נפתור את חוק הגיוס ונשמור על ההשקעות.
זה,
וגם שיערוך את העיתון.
אלי, בבני ברק יש אגדה שאם יש שריפה, אז מתקשרים לגפני שיפעיל את הקשרים בכיבוי.
כן,
ברור. דרך אגב, מני, שווה פעם לדבר על זה. אני חושב, פעם אחת כשהרציתי לפני חילונים, חשבתי שההבדל, למשל, בין המנהיגים הרוחניים שלנו, למשל, מרן הרב שטיינמן לבין ביבי נתניהו, זה שהרב שטיינמן מטפל חוץ מהבעיות של הגיור והגיוס והחקים, גם בבעיות של האזרח הקטן בסופו של דבר, כי הוא שומע, ההוא לאיזה חיידר ללכת, ההוא לעשות ניתוח, לעבור דירה, לקנות את הדבר הזה, להשקיע בזה.
הוא חשוף.
מייעץ וחשוף לכל הדברים האלה.
הוא גם מטפל, הוא יכול להרים טלפון.
גם את המקרו וגם את המיקרו.
יעקב גוטקה. השאלה היא למה גפני, למה הנפילות של גפני הם דווקא בתקשורת החרדית, כמו הסיפור של הסרטון מרחובות, בתקופת הבחירות.
כי שם מצליחים להצבן אותו.
בגלובס אין לו נפילות. למה ברחובות? כן, אצל...
אני חושב שזה מכוון.
אני רוצה להגיד...
פה הדיון, מכוון או לא מכוון.
הוא יודע שזה יצא, הוא לא רוצה שזה יצא, הוא יודע שדברים כאלה יוצאים.
לא, ברור שהתקשורת החרדית זה באש גבוה, זה מתח גבוה, מה זאת אומרת, החרדים, יש להם אלף סיבות לשנוא את גפני או להיות נגד גפני. בעוד של החילונים יש בערך סיבה אחת, הם לא עושים צבא.
אני יכול לאתגר אותך לסיום הנושא הזה? נסה. מי הגפני הספרדי? כי דיברת על... על אשכנזים.
לא, ברור שאנחנו כולנו נגיד אריה דרעי,
פיתרו אותו בכנסת האחרונה,
אני חושב שהגפני עם הספרדים פועלים מחוץ לכנסת.
מי עדיף דרעי או גפני?
פועלים מחוץ לכנסת.
אז אני קורא לכם, תכנסו אותם לכנסת.
אלי, מי עדיף דרעי או גפני?
גפני.
יעקב גוטקה, מי עדיף דרעי או גפני?
גפני.
אבל עדיין... ישראל כהן, מי עדיף דרעי או גפני? בשלוף.
גפני.
מי עדיף דרעי או גפני?
שנייה, תשאל גם את בועז, כדי שאני אהיה בודד. בועז, מה אני אומר?
סליחה, תענה, אני אענה אחרי אתך.
לא, אני רוצה לשמוע, אם יש תמימות דעים, אני איתכם.
לא, אני לא הייתה
מולה להגיד את הרימה שלה, נו, מה?
לא, אבל אני צריך גם לזכור, אנחנו הרבה שנים בלי אריה דרעי בקואליציה. הרבה שנים בלי אריה דרעי בקואליציה, זה חלק מהגורם הזה. יכול להיות שאם עכשיו היינו רואים, הרב שח בעצמו אמר שמה שדרעי עשה בשנתיים, לא עשו בארבעים שנה, אבל אז דרעי היה, אנחנו לא זוכרים.
אבל אז גפני לא היה יושב ראש דגל.
אבל גפני היה שם.
הוא עמד, הוא סחב כיסאות באופקים.
הוא היה עוזר של דרעי במרכז את הדרום, אבל לא, ברור שדרעי לא היה הרבה שנים בקואליציה, ועכשיו אנחנו רוצים לראות איך זה ייראה. אנחנו מדברים מתוך השנים האחרונות והבעיות שהטרידו את הציבור החרדי בשנים האחרונות. אף אחד לא צריך להיפגע מזה.
אני רוצה להציג אגב משהו. אני גם חשבתי כמו איתי שגפני הוא בחור מאוד מאוד מפוקח ופיקח, שערני לכל מילה שיוצאת, וגם אם יוצא משהו שעושה פדיחה והוא אומר לא התכוונתי ולא ידעתי, הכל מכוון והכל מתוקתק. אתה יודע, כמו שאנחנו חושבים למשל על נתניהו, שהכל ככה מתוכנן אצלו כמו שצריך, גם הדברים הקטנים והמשחקים. הייתי לצידו פעם אחת כשהיה איזשהו עניין תקשורתי, ואני אומר לכם שיוצאים לו פלטות מהשרוול.
זה נראה כמו הסרט הרצוג?
יוצאים לו, זה לא, לא, לא. לא, זה לא הרצוג, אבל ראיתי עם הקטע האמיתי, שבאמת הבן אדם אמר איזושהי אמירה, שהוא אומר זו הייתה פליטת פה, ובאמת זו הייתה פליטת פה, בלי הקשר לכלום.
לא, לא.
אני חושב עוד נקודה אחת שאני רוצה לומר, לדבר עליה, שגפני, אני אגיד לך, אתה דיברת מקודם, הזכרת את זה, איפה הוא מתעצבן, אצל חרדים או אצל זה. תראה, כשאתה תוקף את גפני על עניינים שהם עקרוניים, דברים שהוא מתעסק איתם, קח אותו את ועדת שישינסקי, קח אותו לדיון שעה שלמה, תשאל אותו את השאלות הכי קשות, ותגיד לו, אתה טועה והכל, הוא איתך עדיין, והוא לא, הוא לא, הוא לא מתרגז, הוא יכול להרים את הכל וזה, ולא מתרגז, אבל כשאתה לוקח אותו למקומות שבעיניו הם קטנוניים, כאילו, כן אמר, לא אמר, כן עשה, לא עשה, הוא כן מחבל, לא מחבל, דברים כאלה, זה משגע אותו.
דרך אגב, מני, אתה יודע מי הוא...
זה המקום הרגיש, זה המקום הרגיש.
אתה יודע מי הוא יחצן טוב? יחצן טוב זה לא אחד שעושה פשלות. יחצן טוב זה אחד שנותן לך תחושה שהפשלות שלו היו מכוונות, זה הכל.
אז הנה כבוד לירח טוקר. שישי נייס, אנחנו ממשיכים לנושא הבא. ובכן, נדב פרי נמצא אצלנו מוצא בנושא, במקום השלישי שלנו לשורת הנושאים בשישי נייס הערב הזה, והסיפור של העיתונאי שחוצה את הקווים לכיוון המעסיקים הפרטיים והעשירים מגלגל דיון על הקשר שבין תקשורת לשלטון, תקשורת להון. עכשיו, האם גם במגזר החרדי החיבור הישיר הזה מפריע? או שמה, התקשורת חרדית שממילא מחויבת כל אחת לחצר שלה ולאינטרסים הבדרך כלל ברורים וידועים לציבור, כן, כל אחד יודע איזה עיתון מייצג מה ומה הוא מביא, אז האם לכן אין דין תקשורת חרדית כפי התקשורת החופשית הכללית? כלומר, האם התקשורת החרדית צריכה לעשות גילוי נאות, למשל עיתון משפחה, עם מי אנחנו הולכים, מי עומד מאחורינו, מה האינטרסים שחשובים לנו, או אם למשל יש מחר לייתד איזה אינטרס שנסתר מעיני הציבור, האם הוא צריך לחשוף אותו בפני הציבור, או שאפשר להמשיך להתנהל ככה? יעקב גוטקה, פותחים איתך.
אני חושב שאין הרבה הבדל בין התקשורת החרדית לתקשורת הכללית, זה פשוט דבר יותר מוקטן, אבל מילה לנדב, ישנם שני טרנדים אצל עיתונאים ביום שאחרי, חלקם הולכים לכנסת, אני מדבר על המגזר הכללי, וחלקם הולכים לעשות לפרנסתם בחברות פרטיות, אני חושב שזה דבר לגיטימי. שבוע שמענו, אתמול שמענו את יחימוביץ' תוקפת את פרי, גם כתבה ברשת החברתית, תוקפת אותו על זה שהוא עזב, על זה שבר לכל, אני חושב שזה דבר לגיטימי, אדם מיצה
איתי, הוא אומר שזה לגיטימי, מה אתה חושב?
לפני הלגיטימיות, אני חושב שיש הבדל גדול בין התקשורת החרדית לתקשורת הכללית. תקשורת חרדית לא משפיעה על מדינת ישראל. התקשורת הכללית משפיעה על החלטות של האוליגרכים, שהם לא חרדים.
יש אוליגרכים חרדים אבל.
שנייה, נגיע אליהם בסוף אולי, בהמשך התוכנית. זה משפיע המון... כך לדוגמה את נושא הגז. כל ההצבעה בשישינסקי או דברים כאלה משפיעים המון על מיליונים, מאות מיליונים של דולרים, וזה לא קיים. אצלנו זה קיים בנקודות קטנות. האם אני מייחצן את ארגון X או Y, כי הוא משלם לי הרבה יותר.
לא, אבל הארגונים לא דיברנו על הארגונים, לא מעניין אותנו אם יהיה כתוב לב מלכה או לב גולדה. בוא, אז מה אתה אומר?
קודם כל, אני בושתי ונחלמתי אתמול עם ההתקפה של שלי יחימוביץ' של נדב פרי. היא עשתה את אותו
צעד. מה זה בושת ונחלמת? היא אחותך?
היא עשתה אותו צעד.
מה, אתה צריך להתבייש בה?
סליחה, בושה וחרפה מה שהיא עשתה, כי היא האחרונה שהיא יכולה לרדת עליו, כי היא עשתה את הצעד הזה לכיוון הפוליטיקה, שזה לא פחות כסף.
אוקיי.
בושה וחרפה. כן, סליחה.
אוקיי.
מה, היא הלכה לפוליטיקה, למה אסור הולך לעסקים?
אותו דבר.
היא מייצגת ציבור, מייצגת
עצמו. הפוליטיקה זה עסק, מה?
יפה, טיעון טוב.
זה שיחה, זה...
סטטוס של נדב. אלי, מה אתה חושב?
אם אנחנו כבר מדברים על נדב באופן אישי, אני גם אגב לא מקבל את הביקורת עליו שהוא היה עיתונאי מחור. כי אם הוא היה עיתונאי מחור, תשובה לא היה מעסיק אותו. אף אחד לא היה מעסיק עיתונאי שהוא יודע שאת העבודה שלו הוא לא עשה כעיתונאי.
תשובה העסיק אותו שנים.
הוא הלך נגד הבוס שלו. לא, זה, אני פחות מאמין לזה, אני חושב שהוא עשה את העבודה שלו טוב, והוא הראה שהוא טוב בתקשורת, והוא נאמן לבוסים שלו, והוא יהיה נאמן גם לבוסים החדשים שלו. מצד שני, הביקורת של יחימוביץ' צודקת מאוד, ואין ספק שזה חלק מזה, כמו שאנחנו נראה את הממונה על ההגבלים העסקיים, הולך לעבוד את קובי מיימון.
זהו, זה הכי מעניין. מה יעשה דיוויד גילו עכשיו? אוקיי, ישראל.
יחימוביץ' לא צודקת בכלל, אני חושב שנדב פרי מותר לו להתפרנס תקופה בתקשורת, וכמובן שעשה את העבודה שלו מצוין, ובכלל גם לא נגע לגמרי בתחומים האלה. רגע, זה לא קשר, זה קשר ולא, ונקי מאוד, מקובל מאוד לעשות את זה. אולי היה צריך איזה תקופת צינון מסוימת. ההבדל בין התקשורת החילונית לתקשורת החרדית, שפה לפחות הוא עוזב את התפקיד ומתחיל תפקיד חדש. בתקשורת החרדית אתה יכול להיות גם וגם וגם
דובר ושעיתונאי
ויחצן ביחד, ולא ברור באיזה כובע אתה מדבר מתי, ולכן הכל
אתה יכול לדברר עירייה וגם להגיש תוכנית והכל בסדר. אבל מה שהכי יפה
אתה לא מדבר
אני מדבר על עצמי
על עצמך
אני ניסית לסרוג מי שגר בבית מסכוכית שלא יזרוק
אבנים תישאר בארון
אתה יודע אבל מה הכי מעניין שנדב פרי עוזב נגיד לא דווקא נדב שעיתונאי עוזב אמר לי איזה מישהו איזה פוליטיקאי אני מעדיף אותו שישאר לי בתקשורת ויעבוד אצלי מאשר שיבוא לעבוד אצלי בחברה זה דבר ראשון
טוב זה במקרה שהעיתונאי משרת אותו
זה הוכחה שלא שירת
לא אני. הדבר השני, תראה, טוב, בוא נסתפק בזה, לא נדבר על תקשורת חרדית.
אתה יודע מה, בוא נסכם במשפט אחד, אם אתה רוצה לדעת, תראה עיתונאי כשהוא פורש, תראה מי כתב, לא, אלן, זה בסדר, זה דיברנו, אבל תראה מי כתב לו ברכות מרגשות בפרישתו, אמור לי מי מברך אותך ואומר לך את מי שראת אותה.
אז מי כתב לפרי, הרצוג ואריה דרעי, נכון אתמול?
כן. וגם שלי, וגם שלי בהתחלה, אבל שלי...
עד שהבינה לאן הוא הולך.
היא כעסה, כי הוא לא סיפר.
מברך ראו בכל
גרוע. אבל עכשיו בוא נדבר על זה. בוא נדבר על זה משהו. ברגע שנדב פרי עוזב את התקשורת, או עיתונאי כזה, הוא מאבד לפחות 70% מההשפעה שלו. נכון? כי בסדר, אוקיי, היום אתה בלי מיקרופון.
אתה לא עזב.
אתה לא מעניין.
אתה לא עזב.
לא, יש לו מערכת של קשרים.
זה תורם לו רק בדבר אחד, בהיכרות הראשונית מול אנשים מהגורמים המשפיעים בתקשורת, כי עכשיו אתה הופך להיות יחצן. אתה מכיר אותם, זה לא אומר שבגלל שאתה...
הוא מכיר את כל מסדרונות הכנסת.
כשהתקשר לאיזשהו בן אדם, אז הוא אומר שאתה
מכיר את מסדרונות הכנסת.
מה שכן, הוא ויתר על קריירה מאוד משמעותית, כי הוא בחיים לא יחזור למעמד שלו כעיתונאי, וזה מאוד מאוד משמעותי הדבר הזה.
תמורת 60,000 או 160, תלוי את מי אתה שואל שם.
ראינו אותו דבר עם אביב בושינסקי, אז בזמן בזמנו שהוא עזב את הרדיו והלך לנתניהו וליחצן אותו וזה, זה אותו דבר. אגב, מילים טובות על נדב פרי, כולם אמרו פה, ואני גם יכול להגיד,
אני לא אמרתי שום מילה טובה.
אני לא מציע לך לעמוד מולו עכשיו איפשהו בתפקיד.
אתה לא אומר מילה טובה לאף אחד.
קבל לך את הגז בבית, נסגור לך את הברז.
אבל לפני זה לא ייקח אותו במסוק להסעדה.
אבל הוא היה אדם ישר בתקשורת, וכרגע הוא גם ישר ונקי כפיים, שהוא יכל לעשות את אותו דבר במקביל בלי שאף אחד ידע. הוא קם,
הוא לא יכל לעשות.
דרך אגב, תשובה
במלחמת,
זה ערוץ 10, זה ערוץ 10. אבל אי אפשר ככה, זה חייב להיות אחד אחד.
כולנו חיים במקום הזה, ולכן זה הנושא שצריך להיות מדובר עליו. למה אנחנו כעיתונאים אומרים, למה הוא לא ממשיך ביחד?
יעקב, מה רצית לומר?
אני באמת חושב שתשובה בחר דווקא אותו, בגלל התדמית של העיתונאי החמוד, הנחמד, הטוב, האמין, המקצועי, בדיוק, הוא בחר אותו, הוא ידע בדיוק למה הוא לקח אותו.
תדמיתית, שישלם לאיזה דוגמן, לא תדמיתית.
הוא דוגמן תקשורת.
הוא לא פרזנטור, אבל
אתה ראית מה עשו,
אבל אם הוא יישב באולפן, אם נדב פרי יישב באולפן, בפעם הבאה שידברו על יצחק תשובה, זה יהיה שונה, וכולנו פתאום נגיד, וואי, הוא עלי יצחק תשובה, הוא כן...
אתה חושב?
בוודאי, זה המשמעות של זה, זה לא רק לנהל ולהרים טלפון, תכניס לי אייטם.
לא, אבל אני לא...
אלא זה גם לשבת באולפן, ולעלות לרדיו, ולדבר עם אנשים שהוא מכיר והם חברים שלו.
אני חושב להפך, אם מגיע אדם למשל שאומרים, זה סמנכ"ל לחברה הזאת וזאת, אומרים, בסדר, אוקיי, זה אדם שזה המקצוע שלו, בא ועבד, והוא מספר לאנשים למה תשובה כן בסדר, אנשים מקשיבים, מחליטים להאמין או לא להאמין. מגיע אדם שהם יודעים שהוא עיתונאי עד אתמול, ואומרים, רגע, זה בגלל שקיבל בוכת עזב, מה, אם יתנו לי בוכתה, אני גם יאמין בתשובה, הוא יכול לשכנע אותי.
לא, אז יהיה תקופה שהוא באמת רק יעשה את העבודה. אבל עוד שנתיים הוא יישב באולפן והוא ידבר עם עיתונאי שאתמול בלילה שתה איתו בירה בתל אביב, או ישב איתו לקפה בצהריים. אז השיחה תהיה שונה, היא תתנהל שונה, כמה אתה יכול לתקוף חריף בן אדם שהוא באמת חבר שלך גם בחיים הפרטיים.
זה הפלוס, הרמה האישית, ההיכרות האישית.
והרמה האישית הזאת, היא שווה לתשובה גם 160 אלף שקל כמו שכתב מיקי רוזנטל.
וחזר בו ל-60.
למרות שהוא משלם רק 60 בסופו של דבר.
60.
60, אבל גם 160 זה היה
שווה. שיהיה לו מברוק.
מיקי רוזנטל בעצם אמר, יש לתשובה כסף לשלם לו גם כפול, למה הוא לא דרש 160? זה היה מין תסכול של מיקי רוזנטל.
טוב, לא נכנס עכשיו אם נדב פרי עשה עסקה טובה או לא, כן?
שיהנה ושיהיה לו.
אני חושב אבל שהסוגיה שעל השולחן היא התקשורת החרדית.
כן, הסוגיה, זו סוגיה.
ההבדל המאוד ברור שהתקשורת החרדית.
ברמה אישית נדב שיהנה, וזה רק שלא ישכח מעשרות פה לשישינה.
טוב, אז בואו, אנחנו, בואו, קריינה דיגרת, בואו נעשה גילוי נאות, נו תתחיל, בואו אז.
אני איתך.
לא הבנתי, אתם מדברים פה על תואר מידות, על קשרים, כל אחד יחשוף את קשריו, לאוליגרכים, לאנשי תקשור, לא יודע.
אני משאיר פה את הקו פתוח למי שאני עובד איתו בעסקים, אני חושב שהקו יישאר דומם. מני, תעלה אותם לשידור עם מישהו יעלה.
מישהו שאתה עושה
את העסקים? לא, הוא מחפש, הוא אומר שהוא מחפש מישהו שרוצה, אוקיי.
לא, הוא אומר שהוא צלם וזה העבודה שלו, וזהו, זה אין לו שום אינטרסים מעבר לזה.
שמע, זה לגיטימי שעיתונאי גם מפיק אירועים של יין. יין לא קשור לתקשורת.
או של מוזיקה למשל, כן. או שבירה למשל, איתי.
אולי המאזינים לא מבינים, אבל מתרחשת פה איזו סגירת חשבונות הדתית בין חברי הפאנל.
לא, לא.
לא, לא, אנחנו לא נרד לזה פה. אנחנו מדברים מהמקום הטוב.
לא, לא, למשל, הנה ישראל כהן עובד עם וישניץ שאני ואף אחד לא אמר לו מילה.
הוא חסיד ויש.
חסיד, וחוץ לזה אני עם שני אדמורים.
שני אדמורים, לא הייתה
לו. לגמרי, קופה כפולה. נדב פרי מזמן היו הורגים אותו על זה.
אני אספר למאזינים שהחבר'ה פה כועסים שהקוקה קולה לא היה מספיק קר. זה הכעס היום על הטייקונים.
ושמני עובד עם סופר דרינק.
עכשיו מגלים פה סודות? לא הבנתי. לא, כי אני אהבתי כמה תורים של ישראל כהן, חבל על הזמן. אז בואו נתקדם.
אוקיי, אין בעיה. תשמור את השם של ישראל כהן לנושא האחרון שלנו לערב. מי הוא עיתונאי המוערך בעיניך? וואי, וואי, זה הולך להיות מפתיע. גם חתן וגם זוכה. אוי, 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 אוי. יאללה, שישי נייס, ממשיכים לנושא הבא. אז יעקב שווקי הופיע השבוע בירושלים, בארנה, המקום ששימש לרגעים למבצר השקופה התאורה, הפך להיות לאולי פרצת השקופה החרדית. כך לפחות על פי מה שמתארים אלה שהיו שם. הפעם אנחנו מדברים על הופעה של זמר חרדי מוכר מפורסם, אולי אחד המוכרים המפורסמים, שבאופן רשמי בא ועושה בירושלים מופע עם פרסום מאוד גדול, יחד עם זמר חילוני מוכר וידוע ומפורסם. וההופעה הזאת מביאה לשם גם ציבור חרדי, כי בכל אופן שווקי נמצא שם במקום, ציבור בא לשמוע אותו. אבל התלונות שהם מגישים, שאנחנו שומעים אחרי זה, זה שההתנהלות של הדברים שם למעשה הצדיקה את המאבקים של הרב מוטקבלוי, הרב מוטקבלוי, משמרת הקודש והחינוך.
המחנך.
תקפו אותו וזה, מה אתה משתולל, מה אתה רוצה, תן לאנשים לשבת, לשמוע בהופעה, מה יהיה שם? פתאום מתברר, אכן, יש שם הרבה דברים גרועים. בועז.
קשה לי לדבר על הנושא הזה, זה נושא מאוד רגיש במגזר. אני מסכים נורא עם ההוא שכתב את זה, אני אחד שמסתובב בכל המקומות האלה בתור בעבודה שלי. אתה יכול להגיב, ישראל, אני מרשה לך לחתוך אותי.
לא, לא מפריע לך. בועז מפריד בין המישור האידיאולוגי.
לא, 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 שנייה, כשיגיע התור של ישראל, הוא יעשה גילוי נאות גם.
למישור הכלכלי, נו.
אז אני יכול להגיד לכם דבר אחד. סליחה, אני מסתובב במקומות האלה עם כובע וחליפה בדיוק מהסיבה הזאת, כדי לא להתבחבח ולא להתקשקש.
יפה, אשריך, זה יפה.
הנקודה שם היא באמת בעייתית.
אוקיי, אלי ביטל, מה אתה אומר?
אני גילוי נאות, המופע פורסם בחדרי חרדים, אני עובד בחדרי חרדים.
אוי, לא צריך לחוק ככה חוק.
ואם זה, ואם זה, לא, אני חושב שהנושא הזה ספציפי.
ועכשיו תגיד שבגלל שהטור פורסם בכיכר השבת, ים.
אני רוצה להגיד, עוד מעט נגיע למתחרים.
שבדודה שלך נסע במטוס משווקי, כשהוא היה בדרך להופעה לישראל.
אני קראתי את הטור בפורום של בחדרי חרדים, אני רוצה להגיד שאני מסכים עם העיקרון, אבל שווקי לא אשם. זאת אומרת, מי שאשם, ואני הייתי נכחתי במופע, אני רוצה להגיד לך שהיה אחוז מאוד מאוד ניכר של חרדים אמריקאים, והכניסה של החרדים האמריקאים לתוך החרדים הישראלים, היא הסמן, ולא יעקב שווקי, שהוא סך הכל מגיע יומיים בשנה,
מעניין.
להרים את הדבר הזה, וזה יעק... המחיר שאנחנו משלמים.
יעקב גורטקה, בבקשה.
אם דיברנו על גילוי נאות, אני יכול לומר שהפקתי לא מעט קונצרטים של חזנות.
אוי, זה עולם אחר.
בשנים האחרונות, קונצרטים מעורבים, גברים ונשים.
ובלי פריצות.
לא, לא, והסיבה, ואני חושב שיש הבדל מהותי באמת בין קונצרטים של חזנות, שהם מעורבים, לבין שווקי. כי המדד של שווקי, של אומן גדול שהוא מצליח, זה עד כמה הוא מצליח להרקיד ולהקפיץ את הקהל. זה המדד. אבל בחזנות, תנסה לומר מילה ולהשמיע הכל, אתה תחטוף.
ולנסות להקפיץ מישהו.
אתה תחטוף צעקה מהזקן שיושב בשמאלך.
נשמע עוד נתון, מה יש לך להרחיב, ישראל?
אני מסכים עם העניין הזה שזה באמת בעייתי. מצטער שאני לא הורס פה את ההגמוניה, את הזה. עדיין ההופעות הללו, אנחנו זוכרים.
לא, אתה התרצנת.
גם שהמחנך, הרב בלוי, באמת יצא נגדם, ובזמנו היה איזו תקופה שלפחות העניין הזה נרגע, אבל עכשיו כשזה חוזר, זה באמת חוזר כמו שגם אלי אמר, אולי יותר בירושלים, אנחנו לא רואים את זה עוד במיינסטרים, זאת אומרת, אם יהיה בלב בני ברק כזאת הופעה,
בלב בני ברק
לא יהיה. לא בלב בני ברק,
אין מה רבי עקיבא
איזה. לא, זה תמיד, זה בסוף מגיע דרך שמחת בית השואבה, או מילה.
זה לא יקרה, זה בלב בני ברק זה לא יקרה. סיכמנו פה לפני שבועיים, לפני שבועות, שמנגל אפשר להדליק בבני ברק, אתה מדבר על הופעה, איתי גדסי, מה עם המנגל שלך?
קודם כל אני חושב שלמוטקה בלוי אין... הוא לא, אין לו שום בעלות על זה. אני חושב שהכל תלוי במארגנים.
לא, אנחנו רק אומרים שהוא צודק, מי דיבר הבעלות.
זה לא קשור לצודק. כל אירוע כזה, סליחה, כל אירוע כזה, יש לו אפשרות שהאירוע הזה ילך לפה וילך לפה, הכל תלוי במארגנים. יש לו פוטנציאל להיות נפיץ. אני הייתי לפני חודשיים, נעשה גם גילוי נאות, קיבלתי כרטיסים מרדיו קול חי על זה שאני משתתף בשישי נייס להופעה של אברהם פריד.
אבל תבדיל בין מה שקול חי עשו לבין מה שהיה בארנה.
הלכתי עם אשתי כניסות שונות, מרגע שאתה מגיע למתחם, אשתי הלכה בכלל למקום, לצד השני של, זה אולם ענק,
אני לצד שני,
בדיוק, ולכן הכל תלוי במארגנים, וישנם הופעות, ובאמת פה אני מתפלא, איזה בחור ישיבה בכלל באו באמצע זמן, זה לא בין הזמן, זה לא זה, לכן אני אומר, סוג האוכלוסייה, המארגנים, והתוספת שאמרת על העובדה של האמריקאים, שבאמת אצלם הכל פרוץ יותר.
חייבים לשים את זה על השולחן החברה.
עד כאן פרסומות וחוזרים לשישי נייס.
עכשיו איתכם, שישי נייס, עם מני גר שוורץ וחברים. תוכל תמיד
שבנו לכם אחרי הפרסומות, שישי נייס, מהדורה 12 השבוע, ואנחנו כאן באולפן, אני מני גר שוורץ, ואיתנו האורחים, ישראל כהן ואלי ביטן, יעקב גרודקה, בועז בן ארי, ואיתי גדסי. ואנחנו עצים ורצים אל נושאים נוספים, לא רוצים להלאות אתכם, רק נאמר ונזכיר שוב את מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה להצטרף על קבוצות הוואטסאפ של שישי נייס, 054-867-9292 054-867-9292. שישי נייס, ממשיכים. אוקיי, הנושא הבא הוא נושא שעשה סערה גדולה, ואנחנו דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, אבל השבוע חלה התפתחות בעניין, וזו הגעת האדמורים והרבנים אל בית הנשיא. הסיקור התקשורתי שהדבר הזה הביא, האם היה ראוי לסקר או לא לסקר, לאחר מכן כותרת שלמעשה לבית הנשיא אין אפשרות לעזור בעניין הזה. עד כאן בשבוע שעבר, ואז דנו, האם לא ביזו שמה את הרבנים? מה שקורה אחרי זה, זה שיצחוק רביץ, למעשה הבעל של ראש לשכת הנשיא, הגברת רביץ, מגיע, מתייצב בבתיהם של כמה וכמה רבנים, ושוב יוצאים פרסומים לתקשורת, שרביץ הגיע לבתיהם בעניין הזה של אותו אסיר. כלומר, למפרע, מובן שלנשיא יש כן אפשרות לעזור, או שמה רביץ רצה לתקן את מה שקרה, על כך שכבודם של הרבנים והאדמורים נפגע. בית הנשיא מוציא הודעה חריפה מאוד, ישירות, נגד יצחוק רביץ. זה היה הסיפור של השבוע, וההתנהלות הזאת גרמה בהחלט למבוכה בכמה וכמה מישורים. מתחילים איתך, בועז, בעניין הזה.
אני חושב שהוא ניסה לעשות טוב. הוא לא הלך לעשות כסף לביתו או משהו כזה, בסך הכל המטרה פה הייתה קדושה.
לעזור לאסיר.
לעזור לזה אסיר לצאת מהכלא, למרות שאנחנו כולנו יודעים שיוצא בקרוב לחתונה של הבן שלו.
בסדר, יוצא ליום אחד לשם, כן.
התהליך אבל כבר מתקדם, מה שלא היה עד היום.
אבל אתה אומר רביץ עשה טוב, אלי ביטן, מה אתה חושב?
ניסה לעשות טוב.
אני חושב שרביץ בנושא הזה, ואני גם דיברתי איתו על הסיפור הזה לא מעט, באופן שאני חושב שרביץ היה לו הכל בידיים, אוקיי, הוא היה קרוב, אשתו לוחשת לאוזנו של הנשיא, כל אדם בעל כוח בחברה החרדית ובחברה הישראלית היה שמח לעמוד בכזה מקום, היה לו את הכל בידיים, והוא בסדרת כישלונות מרהיבה ויוצא דופן, איבד את זה, הוא פרסונל נון גרטה, הוא פגע גם בעבודה של אשתו, ואני חושב שהאיש הזה היה לו הכל, הוא הפסיד.
איתי, מה אתה אומר?
אני לא חושב שהדיון פה הוא בכלל על האסיר ועל הפדיון שבועיים. הדיון פה, אנחנו שוב חוזרים לנושא התקשורת, ואני שמח שהתוכנית שלנו יש לה תמהיל מכל כלי התקשורת. רביץ כבר אמר כאן ברדיו, בתוכנית מדברים אקטואליה, הוא נפל קורבן למלחמה בין שני כלי תקשורת, ששני נציגים מהם יושבים כאן.
ואתה מאמין שזה הסיפור?
ואני מאמין שזה הסיפור. נכון שהיה טעויות אולי, לא, נכון שהיה טעויות בהתנהלות, רביץ הציג את עצמו, אולי הציגו אותו כיועץ צללים לנשיא, פעל לבחירתו של ריבלין בזמנו, בזמנו גם כן. אבל בסופו של יום, המאבק הזה הוא זה שהציף את הנושא, ולכן אנחנו מדברים עליו.
אני שוחחתי עם רביץ, כמו שאחרים דיברו איתו. אני מאמין לו לחלוטין, הוא נפל קורבן למלחמה בין שני כלי תקשורת שכמובן נמצאים פה.
נציגיהם, לא הם עצמם. פה אין מלחמות, כולם חברים.
אני מאמין לו שהוא פעל בנושא בהרבה מישורים בלי שום קשר לבית הנשיא. במקרה הוא השתמש בקשרים שלו לבית הנשיא בשביל לעזור למקרה הספציפי הזה. מאמין לו. הוא צריך יחצן טוב, זה הכל.
מסתבר שהוא יחסן טוב של עצמו, אם הוא ככה יצליח לשכנע פה את רוב החבר'ה. ישראל, מה אתה אומר?
אז אני אגיד לכם את זה בנקודת מבט אחרת ושונה, וגדסתי שמה את זה ממני השובה. אני חושב שבמאמצים דיפלומטיים יש הרבה דברים שהם לא רשמיים, שאחר כך אם הם יוצאים בצורה רשמית חייבים להכחיש אותם. זאת אומרת, רביץ בסופו של דבר כן בעלה של רבקה רביץ, האישה החזקה בבית הנשיא, ועדיין נשאר חזק, ואני לא דואג להערכתי, לא לגורלה ולא לגורלו. פה הוא הביא הישג גדול לנשיא רובין ריבלין, הוא הביא לו שלושה אדמו"רים לתוך בית הנשיא, רובי חייב לו את חייו מבחינת הזה. הציבור החרדי בהקשר הזה, רק מה, העניין הוא כמה באמת הנשיא יכול לפעול, והערכתי זה שגם הנשיא יכול לפעול, ואני מבין שיש עוד פגישות בעניין הזה, ורבית באמת נשלח בצורה בלתי רשמית, בצורה בלתי פורמלית, לברר עם האדמורים מה קורה, רק ברגע זה יוצא החוצה, ובאמת, זה היה יוצא, בוא נתאר לכם משהו, מחר הניו יורק טיימס,
לא הבנתי,
טיימס,
למה הפעלתם את רבית לא, בסיפור
לא
את רבית, הזה?
מחר הניו יורק טיימס כותב, נשיא מדינת ישראל יתערב לטובת האסיר סמט. כותרת, לא ראשית, אבל כותרת מספיקה. אתם מבינים שריבלין, שהאסיר הזה יישאר בכלא לכל חייו?
אז למה?
למה?
אז למה פרסמת את זה?
נכון, למה אני פרסמתי? זו שאלה אחרת. אבל אם בן אדם נופל, אתה צריך לפעמים לעזור לו ליפול.
רגע. רגע, אז זה שבחדרי חרדים פרסמו שיש בעייתיות בזה, מה זה אומר?
ישראל, אני גם רוצה להגיד לגרוטקה, באמת ברור של המחלוקת ולמריבת היוקרה בין האתרים היה פה יד, אבל ההתנהלות של הבן אדם, אני עבדתי על האייטם הזה במנותק, ואני אומר לך, הבן אדם, ואני שוחחתי איתו על זה הרבה מאוד זמן, בניסיון להוריד האייטם, הבן אדם קבל גם איזה אסיר בארצות הברית שהוא לא מכיר אותו בכלל לתוך הסיפור הזה, אתה תצטרך להביא ממנו תגובה בסופו של דבר.
דרך אגב, אני חושב שזה לגיטימי מה שעשו לו. דרך אגב,
הוא לא סידר את האדמורים לנשיא, זה הייתה דרישה של האדמורים, לא מסדרים לנשיא מפגש של אם האדמור לא רוצה את זה באופן אישי.
זה לא משנה, הרעיון פה כמו שאמרו פה, רבי צריך כנראה יחצן, כי ישראל אומר שאם בן אדם נופל הוא עוזר לו ליפול.
רבי, התכוונתי רובי ריבלין, רובי ריבלין.
ריבלין.
דרך אגב, אני חושב שזה לגיטימי.
ראית מה קרה שבוע אחר, רובי ריבלין מפיל את התיק על יצחוק רבי.
זה לגיטימי, אבל בסופו של דבר זה לא ישתלם.
לא, זה לגיטימי מה שעשו לו. אני עדיין רואה. זה לגיטימי מה שעשו לו, כי כלי תקשורת הוא כוח והוא חייב להישאר כוח. וברגע שהוא נותן, בוא נאמר, בלעדיות את כלי תקשורת אחד ולא אתר, בהחלט אפשר להשתמש בכוח הזה נגדו.
אני רוצה להגיד לך מה ששאני ראיתי את התמונות של האדמורים, צרם לי, זה צרם לי, וזה היה לי לא נעים לראות האדמורים עולים לנשיא המדינה, לא אהבתי את זה, ואני שמחתי בסופו של דבר שהבנתי שהייתה פה איזושהי בחישה פנים חרדית, ושיש לנו את מי להאשים בסיפור הזה.
בניגוד לאלי ביטן, בניגוד לאלי ביטן מחדרי חרדים, צרם לי עוד יותר לראות את התמונות שעלו מצלם מיוחד של אתר מסוים מתחרה שלי. אבל לי זה הרגיז אותי מבחינה עסקית ולא מבחינת שום דבר אחר. דבר שני, אני טוען עוד פעם.
כולכם מונעים פה מאינטרסים אישיים, אני רוצה להבין. לא, כי אני לא קשור לשום צלם.
להיטה יש אתר, בסופו של דבר.
תעצרו שנייה, רגע, תנו לי לדבר. בית, צרם לי, אני אומר עוד פעם מבחינה עסקית, אבל לא הלכתי לכתוב על זה וזה לא עניין תף אחד. את ההתמודדויות העסקיות שלי אני אעשה בזירה אחרת. בית, דבר שני, אני חושב עוד פעם שיצחק רביץ עשה את הכל למינים טובים. יש לו אישה שם בבית הנשיא, והוא עכשיו דואג ומטטה ומנקה ומסדר, והוא סופג את הכל עליו.
יופי, אוקיי, טוב, בוא
נסכם. אני מקווה
שהגברת
רביץ לא תנזק מזה באמת.
היא לא תנזק, כי הוא מנקה בשבילה את הכל.
בוא נסכם, כיוון שכולכם שאני חפרות חושב שהסיפור הזה יתנהל. הייתה פה פנייה באמת של עסקן שבקשר עם עסקנים מארצות הברית, שאכן לנשיא המדינה יש אפשרות לעזור בנקודה מסוימת, לא נפרד, כי כפי שישראל הבהיר והסביר פה את הדברים מאחורי הקלעים, והוא לכן רצה להביא מספר רבנים אל הנשיא, כי בשביל שהנשיא יתערב במשהו וייצא מגדרו לעזור במשהו צריך שיקרה משהו, אתה יודע, צריך, מישהו צריך לפנות אליו, צריך שזה יהיה בצורה מכובדת, צריך שזה ישתלם לך, אוקיי? חומרים ביידיש, אינבוס אוביך פינדייס, כאילו מה יש לי מזה, מה יש לי מזה, אוקיי, מה יש לנושאים מזה, שמגיעים אליו רבנים מכובדים. היה אמור להגיע גיא ודעידה החרדית, היה אמור להגיע לשם, ואז הפגישה הזו בכלל הייתה הופכת לאיזה פסגה היסטורית שמדוברת בכל ההיסטוריית היהדות החרדית, שגיא ודעידה החרדית פגש נשיא המדינה. זה לא קרה, ואותם עסקנים פעלו להעביר רבנים אחרים. ורביץ רצה להיות מודע בוודאות מי מגיע ושאכן הרבנים מגיעים ולא עושים ממנו צחוק וכו'. הוא התנהל מול העסקנים, העסקנים התנהלו מול הרבנים והאדמורים. הגיעו האדמורים למקום, במקביל להגעתם דלף העניין הזה, מיד שהם הגיעו העניין הזה דלף שהם מגיעים לשם. איך דלף? מי הדליף? מה הדליף? כיוון שאין לי הוכחות ברורות, אני לא יכול להטיל אצבע מאשימה על אף אחד, אבל מי שרוצה להסיק את המסקנות יכול להסיק את המסקנות לבד. כי אחד, המידע דלף ראשוני למקום מסוים. שתיים, התמונות שדלפו כמה דקות לאחר מכן, שוב, באופן בלעדי וראשוני, היו למקום מסוים. שלוש, את התמונות הראשונות שדלפו לא צילם, לא צלם בית הנשיא ולא צלם של אף אתר. תקשיבו טוב למה שאני אומר, אתם שומעים, כן? והתמונות דלפו ויצאו למקום מסוים. עכשיו, כאן מתחיל הסיפור הזה התקשורתי, שכלי תקשורת אחר אומר, מה פתאום אתה מעדיף מישהו עליי? שזה עניין לגיטימי. ממשיך הסיפור לרביץ' שזה פה אני לא מבין, מדוע הוא בערב מתראיין ואומר לא, הנשיא בכלל לא יכול לעזור. עכשיו אני מסכים עם ההסבר של ישראל שהוא אומר את העניין הזה בגלל בשביל להשאיר את האפשרות לעזרה, והעניין הזה צריך להישאר חסי
אז לא רצים לקו
נייס. אבל אם הוא מבין את זה,
אז לא רצים לקו נייס. לקו נייס זה סתם אתה מסיק כותרת בשביל עצמך שרצה בוואטסאפ.
אבל יש טיעון.
לך לכלי תקשורת, תגיד את זה בקיקה.
רגע, תן לי להשלים.
תגיד את זה בבחד.
יש טיעון, זה הטיעון שלו, זה הטיעון. למעשה, אבל בפועל כן, אבל בפועל, מהאמירה הזאת, הרי מה קורה? באמירה הזאת, מה עשית? באותו לילה, את אותם אדמורים, את אותם רבנים שהגיעו לשם, אתה מול קהל עם ועדה מכריז, הם הגיעו לחינם, בזבזות הזמן, סתם הגיעו, ומעבר לזה, האמירה שיוצאת מזה, זה שכביכול, הרבנים האלה והאדמורים הגיעו כשאנחנו ידענו מראש שהנשיא לא יכול לעזור, אבל הם הגיעו, אז למה הם הגיעו? מה התוצאה? לפאר ולרומם את שמו של הנשיא המדינה? זה מבחינתנו כחרדים, צורם.
ומבחינת מקורבי האדמורים, וכמה האדמורים שונים, מקורבים של האדמורים שאין קשר ביניהם, צרם להם העניין הזה, כאב להם העניין הזה, ואני חושב שהרעיון שהוא נתן לקו נייס, מבחינתם זה היה הקש ששבר את גב הגמל, והוא אומר, זה לא היה בסדר.
בוא נגיד שתשובות לכל השאלות של מני, החבר שפה לצידי ישראל כהן ייתן לנו
בפרסום.
הוא לא הציג שאלות.
לא, ברור שלא.
הוא הציג סיפור מאוד מעניין.
אבל בסופו של יום אני חושב שהשעה המשעשעת וכל מה שצרם לכם הייתה השעה שבית הנשיא הוציא הודעת הכחשה, רב יצטען שזה מזויף, ותוגש תלונה במשטרה. זה אני חושב היה סיפור
משעשע.
אומן,
אבל האומן בסופו של דבר חטף את המכה,
השאלה מי גרם
לבית
הנשיא להוציא את ההכחשה. זה דבר ראשון. דבר שני...
זה גורם רשמי, בית הנשיא זה
לא... השאלה מגרם, אבל מי פנה אליו?
לא, מה זה בית הנשיא?
נשאל את אלי ביטן.
בית הנשיא, אם מבקשים ממנו תגובה, האם יצחק רביץ יועץ? לא, הוא לא יועץ. בוא נבדוק את זה ככה. האם הוא נשלח...
לא, אבל הוא לא הגיב לאותו עיתונאי. הוא שלח את זה לכל העיתונאים.
שלח כבר לכל העיתונאים. וגם ההודעה הייתה חרדית מדי. אגרת סולובייצ'יק.
כן, כל השמות של האדמו"רים והרבנים.
בדרך כלל קוראים לו הגרמד, סולובייצ'יק.
דרך אגב, מני מאוד.
יש מצב שרביץ ניסח את ההודעה הזאת, ושנייה אחרי זה גם הכחיש אותה.
רק חרדים קוראים לו רב דוביד, הרי זה קוראים לו רב שולם דוביד.
מאוד מעניין אם תצא, מאוד מעניין מתי תצא משלחת של ראשי ישיבות לנשיא המדינה, כשבחור ישיבה ייעצר, כשהוא לא יתייצב לצבא.
לא, אני חושב שבמקרה ההוא, אני
חושב שבמקרה
אמיתית, וגם אל תחשוב שהשאלה הזאת לא קיימת פה בסיפור הזה, זה מאוד משמעותי.
אני חושב שבמקרה ההוא הם יקחו את דברי הנשיא שאמר, למה אתם באים אליי, אני אבוא אליכם, ואז הם יחכו עד שהוא יבוא.
זהו, גם האמירה הזאת של הנשיא שהוא אמר אני אבוא אליכם, שהייתה כאילו אמירה הכי רשמית, הכי מנומסת שבעולם, נתפסה אצל האדמו"רים בצורה לא צינית. מה זאת אומרת?
זה הפך להיות גם כותרת, כאילו, אני מבחינתי זה היה כאילו פשטש שזה רק מתבקש, אתה יודע, כאילו, זה כמו
מה הנשיא אמור להגיד, רואה שלושה זקנים
שלושה רבנים מגיעים אליו, או יופי, טוב שבאתם, נחכה לכם כבר שבועיים.
יש פה שתי דיונים, יש את הדיון התקשורתי.
נעבור לנושא הבא, אני חושב שמצינו בהקשר הזה. כמו נמשיך לדון בזה, עוד ייצאו עוד ועוד חומרים שכל אחד מאיתנו כאן מחזיק ויודע ואוגר בסיפור הזה. אבל בוא נגיע עכשיו לסיפור נפיץ לא פחות. למעשה אחד מהקרבות המשמעותיים ששס עברה לפני הבחירות, למעשה דרי היה בבסיסו, צריך לומר את האמת, התמיכה, אמנם שקטה אבל תמיכה ברורה, של הרב משה ויהודית יוסף באלי ישי, מאחורי הקלעים בשקט עשו את זה, מנעו למעשה תמיכה חד משמעית בדרי, בוא נאמר את זה בצורה הזאת. עכשיו צריך לזכור כמה חודשים קודם לכן, למעשה הם אלו שהחזירו את דרי בסופו של דבר לביתו של מרן הרב עובדיה. אז מה קרה? כולם שואלים את עצמם בחודשים האלה, ובכן, היום אפשר לספר מה שקרה. פרשת הגנים, אותם גנים, רשימה של גנים שהיו שייכים לשס, לרשת החינוך של שס, הופעלו דרך רשת החינוך של שס, שלימים נקלעה למשבר ולקשיים. הגנים הופרטו, הופעלו בידי עמותה, בעמותה הזו שולטים על בני משפחת יוסף, משפחת משה ויהודית יוסף, ופה יש מתנהל קרב רציני בין שס. אריה דרי טוען, הגנים צריכים להיות בניהול, בסמכות, גם אם יש הכנסות ורווחים, הכל צריך להיכנס למפלגה, לשנועת שס, לא לאנשים פרטיים. זה, הקרב הזה לא הצליח, ולכן בשס השבוע יוצאים לדרך עצמאית ומקימים גנים משל עצמם. פותחים עם יעקב גורדקה.
אחד הדברים שהכי הפריעו לאריה דרי, שאחד הדברים שגרמו לו בעצם לפרוש מהכנסת ולעשות את כל הדבר הזה, זה הוא רצה שליטה מלאה על שס, נקודה. זה הנושא שלו.
נכון.
דרי ממשיך עם הקו הזה, הוא רוצה שליטה על שס ועל כל מוסדות שס. מי שיפריע לו בדרך, בדרך שלו, הוא פשוט יוריד אותו. אחד מהדברים שכרגע מפריעים לו, זה גברת יהודית יוסף. כרגע הוא מוריד אותה, זה הכל.
זה הולך להיות קרב מה?
לא קרב מה, הוא פשוט יוריד אותה, הוא הבא לבית היום.
אבל רק בסיפור של הגנים, השאלה יש עוד כל מיני מישורים של הקשרים האלה. אוקיי, אז הנה, אנחנו מגיעים אליך אלי ביטן, עכשיו אתה.
אם אני ממשיך את הקו של גרודקה, ברור שדרי רוצה שליטה, אבל הוא גם צודק בסיפור הזה. לא יכול להיות שיהיה עוד רשתות שיאתגרו את דרי מחוץ לכנסת. יש את שס, אני רוצה להגיד לך שהרשת החינוך של שס הוקמה, היו המון בתי ספר ומוסדות, לאט לאט בעבודה מאוד מאוד סיזיפית, הרי דרי הכניס את כולם לתוך רשת החינוך של שס, מוסדות מאוד מפוארים כמו יקיר ירושלים, זה המון המון, זה היה עבודה קשה, זה אנשים שלא קל לעבוד איתם, שבאו עם המון אגו והיו הרבה שנים פה, הוא הכניס את כולם תחת כנפיו, לדעתי בסופו של דבר זה מה שיקרה, הרשת של יהודית יוסף להשתלב תחת שס, כשיהיה לה נושאים שבאים היא תחליט, אבל בסופו של דבר, יהיה לה נושאים, יהיה אוטונומיה, יהיה אוטונומיה יחסית.
כל הסיפור הוא כסף, כסף ועוד כסף. ישראל פורוש גם הקים את רשת הגנים, למרות שהיא לא ברשותו, בגלל שזה המון המון כסף. העיר אלעד יכולה לספר על זה עד עכשיו, שכל רשת הגנים החסידית שייכת לישראל פורוש, ואף אחד לא צועק הצידו, כן, שייכת לישראל פורוש תחת חברת בת. אין מה לעשות.
יש לך הוכחה לזה שזה שייך לו?
כן, 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 ציפור וזה, זה שייך לו. יש כל ההוכחות, כבר דובר על זה.
יש את העמותה של מוישי שטיין, לא?
כן, וכן ציפור, אבל רגע,
זה שייך למוישי שטיין, לא שייך לו.
לא, לא, אני לא מדבר על מוישי שטיין, אני מדבר על העמותות.
אוקיי, עזוב את אלעד עכשיו ופורוש, נו.
אני מדבר כרגע על
מה ש... סוגר חשבונות בועז.
לא, ממש לא, עוד לא פתחתי אותו. מה שקורה כרגע שמה,
רשת החינוך ש, של יהודית יוסף שהיא הוקמה והופרדה משס, היא לא הופרדה על, על רקע שהתחשק למישהו להפריד את זה.
רק מה?
הייתה בעיה כספית. הכסף שנכנס מהגנים, שזה רווחי, נבלה בתוך רשת החינוך התורנית של שס. זה נבלה ונבלה בלי תחתית.
ישראל כהן, עכשיו אתה.
לדעתי זה תהליך טבעי, תהליך פשוט, תהליך ברור. אני גם לא רואה פה סיבה ליהודית יוסף להילחם על הדבר הזה. כשהיא שלטה בתנועת שס, היא שלטה במנגנון, היא שלטה ב-11 חברי כנסת. היא ניהלה מטבע הדברים גם את רשת הגנים וגם את כל ההכשר בעלה ניהל.
תהיה פרגמטית, אתה אומר.
תהיה פרגמטית, נגמר הסוס, ללכת הביתה, בבקשה. לא, כי אין פשוט עם מי להילחם ועל מה להילחם. את יודעת את המשחק, את גם מוצאת אנשים אחרים מהמשחק.
אז תהי כבוד, איתי גדסי, בבקשה.
האמת שאני חיכיתי לסוף, כי אני מופתע מהתגובות של כולם פה. אתם מקבלים את זה בכל כך טבעיות, ואני שמח על כך, כי כך נראה, לא, כך נראה שבעצם לא
אמורה, איתי גדסי, מודה לכם.
סליחה, לא אמורה להיות בעיה, ואני אסביר לכם למה. ישנן שתי תזות בסיפור, כמו שגרודקה פתח, והתזה השנייה שאומרת שמדובר בכלל בנקמנות. ישנן טענות, מי אחראי להפצת הקלטת של מרן הרב עובדיה יוסף בזמנו הזכורה לכולנו בערוץ?
נכון.
יש להם טענות שונות, והאם הנושא הזה קשור גם בנושא הזה, גם בנושא הקשרות, ואני לא רוצה להיכנס לשמועות ולעניינים. מה שאני יכול לומר בדברים הטכניים, קודם כל שהדבר הזה יצא לדרך, הדבר הזה לא קורה מיידית, כי בשנה הזו אי אפשר רק מפברואר הבא להתחיל לרשום בכלל גנים. זה הדבר הראשון. לא, זה מדובר, זה דבר שאנחנו חשפנו אותו, ראינו בהסכם הקואליציוני, זה מדובר סעיף תקציבי.
נכון, הדיעה של כל הזמן, חשיפה של כל הזמן.
שלא אמור לקרות מחר. אי אפשר לתת סמל מוסד כרגע, אי אפשר דברים טכניים. אבל ברמה הרעיונית מדובר על מגמה שאריה דרעי מוביל, כמו שגרודקה אמר, להכניס את כל מוסדות
שם. אז למה הוא מכריז את זה עכשיו, אם אתה מדבר על
סבוע? הוא לא מכריז, זה חשיפה, לא, הוא לא מכריז. אריה דרעי, הפוך, הוא ניסה, בדיוק, הוא ניסה להשאיר את המצב בשקט, שלא יהיה זה. בסופו של דבר, הדבר הזה יצא. ולכן גם הרשנו לעצמנו לפרסם את זה,
okay.
עם מינויו של חיים ביטון, שכמו שאמרתי, הוא הולך לקחת את כל התפעול בשבוע שעבר, כמובן, גם של רשת הגנים, גם של מעיין החינוך בכלל.
לעשות פה שינוי מערכתי.
לעשות שינוי מערכתי, וכמו מערכתי. שבועז אמר, שכספים שהלכו למקומות שאנשים לא ידעו לאן הם הלכו במקום לגננות, אז הם, הפעם אנחנו מקווים שאריה דרעי זו הכוונה שלו, okay. יגיעו לגננות.
עד כאן בעניין הזה איתי גדסי, תודה רבה, אנחנו נשוב מיד אחרי ההפסקה. אל תלכו לשום מקום.
עכשיו איתכם, שישי נייס, עם מניגר שוורץ וחברים. תוכל תמיד איתי. שישי נייס. עם מניגר שוורץ וחברים, שלא מפסיקים לדבר.
עכשיו נראה לכם השעה השנייה של שישי נייס, שורת נושאים ארוכה לפנינו גם עכשיו וגם כמובן בשעה הקודמת עסקנו בשורת נושאים נפיצים, ואני חייב לומר לכם חברים, תשמעו, היה פה היום מעניין, חבל על הזמן. התגובות שלכם מוזמנות אם אתם רוצים באמצעות האשטג בשישי נייס בטוויטר, אם אתם רוצים תגובות אלינו כאן או באפליקציה או באתר ושלחו אלינו מסרים, אם אתם רוצים להצטרף אלינו לתעשיית הוואטסאפ היחידה העניינית, אם אפשר לומר לזה ככה, תצטרפו לקבוצות של שישי נייס 054-867-9292 054-867-9292. אוקיי, נרוץ לנושא הבא, אנחנו מזדרזים ורוצים להביא לכם כמה שיותר חומרים, ובכן הסיפור הבא שלנו יעסוק כמובן בסלולר, הזכרנו את הוואטסאפ, אז הנה התחיל הסיפור הזה עם המלחמה על הוואטסאפ בעקבות נזקים שמתרחשים, למעשה התוכנה הזאת היא די עקפה את כל ההגבלים שהוטלו על תקשורת סלולרית לפני כעשור, הגבלות שהיו בעיקר על סיפור של SMS, ולא רק עקפה את זה, אלא גם סיפקה פרצה משמעותית מאוד, ניתן לשתף תמונות, ניתן לשתף וידאו, וכך למעשה חומרים שלא מתאימים למי, לאדם שרוצה טלפון כשר, זלגו אל קבוצות הוואטסאפ. אז מפתחים או פיתחו עכשיו כבר למעשה איזשהו משהו שיכול לפתור את זה, למעשה אפשרות שהוואטסאפ רק לטקסט ולא לדיבורים, אפשרות שהוואטסאפ הזה ישמש רק לאנשי עסקים, הוואטסאפ הזה יפוקח, שיראו מה נכתב שם, וכך מתכוונים להתמודד עם זה. ועוד הקשר של הסיפורים הסלולריים, זה הכרזתו של מרן החכם שלום כהן על אנשי שס שהם צריכים טלפונים כשרים. הנה, בשס שהסיפור הזה של הטלפונים הכשרים אולי לא היה מספיק חזק שם, הקיית עם ההכרזה של נשיא מועצת החכמים, מתייצבים האחד אחרי השני אנשי שס ורוכשים לעצמם טלפונים כשרים. ובמקביל, ועדת הרבנים מסתבכת. מול החברות הסלולריות, אם זה בכך שמאשימים אותה באי ענייניות, חוסמת טלפונים שמדווחים לצד אחר או לצד כזה, כל אחד מהצד שלו, ומצד שני גם איזושהי תקלה מול אורנג' השבוע הזה. לאיפה אנחנו הולכים עם התקשורת החרדית הקשרה בישראל? אלי ביטל, פותחים איתך.
אני רוצה להגיד לך משהו, המאבק על הוואטסאפ מאוד מעציב אותי, כי המאבק על הוואטסאפ הוא מזכיר את המאבק האמריקאי על הוואטסאפ שהתחיל לפני שנה כמעט, והוא בעצם אומר, נכשלנו במאבק על הסמארטפונים, הסמארטפונים ניצחו, כמו שהמאבק על הסמארטפונים אמר, נכשלנו במאבק על האינטרנט. אוקיי, וזה מאוד משמעותי, כי האינטרנט הוא אינטרנט, אבל הסמארטפונים באמת באמת פוגעים בליבה של העולם החרדי, באמת באמת בחור ישיבה קטנה שיש לו סמארטפון, הוא לא יכול ללמוד את הסדר ב' שאנחנו היינו לומדים, ואת הסדר ג' שאנחנו היינו לומדים, הוא לא יכול, זה באמת משהו, זה עולם שאנחנו היינו בו, והיום הוא כבר לא קיים, והיום הוא מאוים על ידי הסמארטפונים, ה-MP3 וה-MP4 לא יכולים להתקרב בכלל למה שזה היה, ואני אומר לך, זה כמו שעכשיו יהיה מאבק על הפייסבוק, מה זה אומר?
בוא, אז הכל בגלל הוואטסאפ.
לא יודע מה לומר, התקשורת...
אני לא יודע מה לומר, אז לא, אל תגיד. יעקב גרודקה, בבקשה.
יש פה דילמה, מצד אחד הוואטסאפ זה דבר שהורס את כולנו. אנחנו קמים איתו בבוקר, הולכים איתו לישון. בכל חור ביום אנחנו איתו. מצד שני, אנחנו בעולם של 2015. היום מנהלים מדינה דרך קבוצות וואטסאפ. אפשר לראות את זה בקבוצות של חברי כנסת ושרים, וגם פה ברדיו, בכלי תקשורת אחרי.
כן, ככלי עבודה זה משהו מטורף.
אז אני כן חושב ש... צריכים לצאת נגד אותם אנשים שמשתמשים בזה לא לשם עבודה, לא כמו האינטרנט.
ישראל כהן, בבקשה.
אני גם מאוד אמביוולנטי לגבי העניין הזה של הוואטסאפ. נמצאים איתנו בועז בן ארי וגדסי, שהם כל אחד מהם עם מאות קבוצות, אנחנו רק עם עשרות, יאמר.
אתה מבין למה לא היה לי מה לומר?
עכשיו, כן, עכשיו מה שבעצם קורה זה שאני למשל מקבל 20% מידע ומידע טוב מהוואטסאפ אחרי שאני בורר אותו, אבל עוד 80% נקרא לזה ג'אנק ניוז, שבעצם אתה מבזבז את 3-4 שעות ביום רק על לקרוא הודעות ולשמוע דיונים ופילוסופים של אחד מהשני. אני חושב שהמאבק הזה...
אז יש לך פתרון, הקבוצות של שישי נייס. איתי גדסי, מה אתה חושב?
אני לא יודע, אני דווקא התחברתי אחרי הרבה לדברים של אלי ביטן. באמת, המצב, ואני מנסה לדמיין איך העולם שלנו, העולם החרדי, ייראה בעוד 10 שנים, ואני לא מצליח, כי באמת, כשאנחנו היינו בישיבה, או היינו יותר צעירים, זה לא היה בכלל העולם הזה. לא היה לפני 15 שנה, 10 שנים, לא היה בכלל התרבות הזאת. העולם, היום אנחנו חיים באיזושהי בועה, ואנחנו מסניפים אקטואליה, ואני לא מדבר על אנשי תקשורת, אני מדבר על אנשים רגילים, העם, שיושב ומסניף אקטואליה, והוא מעניין אותו לדעת מה קורה כרגע באיצקוביץ' שמצלמים שם איזה תוכנית לערוץ 2 וזו כבר בעיה. וכמו שישראל אמר, למרות שרוב הדברים פשוט אתבק מאותה קבוצה לקבוצה אחרת, נמצא ב-100 קבוצות, רואה רוב הזה סתם בזבוז זמן, וזה בעיה גם רוחנית.
דרך אגב, אני ואיתה התראיין,
ומה יש לך לומר רגע למאבק של חכם שלום כהן? רגע,
אני חושב שזה מאבק מבורך. השאלה
אם זה ישים? אתה חושב שזה ישים?
זאת הבעיה, אני אומר, כל פעם אנחנו יורדים. עכשיו המלחמה זה לעבור לסמארטפון כשר, זה הרעיון, כאילו, זה לא הכוונה.
אבל דווקא במובן הזה, אני ממש ממש נגד העניין הזה עם הסמארטפונים, הרי שהחברי כנסת שלנו ידעו הכל, יהיו מעודכנים בהכל, יהיה להם את התקשורת הכי טובה, שיקראו כמה שיותר חומר, ילמדו כמה שיותר, יבטלו כמה שיותר תרה, ביטולה של החברי כנסת זו קיומה. מה אתה רוצה להפוך אותם להבריחים את החברי כנסת? מה פתאום שלו הכי מעורבים?
היום שאתה תיקח לגפני את הטלפון שלו הנפתח הזה, תיקח לו את זה מהיד, הוא לא יצא.
אל תדאג, גפני מעודכן, כולם מעודכנים. הם נכנסים לרפש בשביל לעזור לנו.
זה של אריה דרעי, אני באמת באמת לא מבין אותו. מה צריך סמארטפונים של חברי כנסת לבין זרעי הטלוויזיה?
דווקא התראיינו השבוע על זה אצל גיא זוהר ברדיו ללא הפסקה, והוא עצמו דווקא סיפר ואמר איך אנחנו בציבור החילוני דווקא קולטים את מה שאדמו"ר מוויז'ניץ וסדיגור אמרו, ואנחנו מצליחים לצמצם את השימוש
בוואטסאפ.
כן, שאנחנו לא חשוכים.
אין ספק שזה פוגע בציבור בכלל, לא קשור לדת כרגע. זה תופס את כל היום, זה דבר שנהיה בו, אז אולי
אתה חי את החיים של בן אדם.
אז אני אגיד לך מה ההבדל, אני אגיד לך מה הפער. הפער הוא משנות ה-80. משנות ה-80 שכל האדמורים והרבנים יצאו נגד הטלוויזיה וקראו בקול גדול נגד זה, שזה משבש את הבן אדם, ואז מי לא הכניס טלוויזיה בעצם? מה האדמורים האלה רוצים? פתאום כשזה מגיע לוואטסאפ, ואנשים רואים שזה רואים בחוש עד כמה זה משבש אותם, אפשר להבין גם מה האדמו"רים והרבנים אסרו וזעקו וצעקו.
מני, אתה אמרת שיש עכשיו עובדים על וואטסאפ בלי...
נכון, בלי שיתוף קבצים.
אני חושב שהנושא הוא לא רוחני, הנושא כמו שהזכירו פה הוא נושא אנושי. אדם לא יכול להיות מכור לדבר שהוא קם איתו והולך אותו לישון. זה משהו אנושי, זה לא רק עניין רוחני בכלל.
אתה רוצה שאני אספר לך משהו? היום כשאני רוצה לצאת לחופשה, אני יכול להישאר בבית, אני פשוט מחבא את הוואטסאפ. ואני בחופש.
אבל מני, אתה חייב להסכים איתי לנקודה הזאת. אם בעוד שנה אנחנו נראה מאבק שבו הרבנים אומרים במפורש את המילה פייסבוק, מה אנחנו נביא? שהוואטסאפ נכשל המאבק על הוואטסאפ.
אני לא רוצה להיות שם, לא רוצה להיות שם.
אבל זה המקום שאנחנו נמצאים. לפני שנה הם אמרו סמארטפונים, אייפונים, וכולנו היינו בשוק שהם יודעים. היום הם אומרים וואטסאפ.
אוקיי.
אני חושב שאנחנו צריכים להעלות תמונה גם פה מהאולפן, איך כולם פה יושבים, מחוברים לאייפונים, מסניפים את הזה. זה בעיה.
רק אתה, רק אתה.
אני חושב שפספסנו את הנקודה הכי חשובה במאבק הזה.
הנה, נזכרת מה אתה רוצה לומר.
אני לא יכול לומר בגלל הזה, אבל אתה דיברת על המלחמה.
21 שניות.
עד שהמלחמה לא תתאגד בין הרבנים הספרדים לרבנים האשכנזים, לתתי מפלגות, ועדת התקשורת, ועדת התקשורת לענייני רבנים, רמי לוי ורמי יצחק ודוד שלו משה שפתח חברת תקשורת נוספת וזה, עד שלא יתאגדו לחברת תקשורת אחת שתוביל את הקו החרדי נגד הסמארטפונים, זאת אומרת, יש לנו קווים קשרים, יש לנו 1,000 טלפונים, ורוד, אדום, צהוב, ירוק, אבל כולם תחת אותו הכשר, המאבק הזה ינחול כישלון, שלב אחרי שלב אחרי שלב, לא יצליח.
יעקב, בועז רוצה הר סיני, כאיש אחות בלב, יש סיכוי?
אני חושב שהשאלה היא האם בעקבות קריאתו של חכם שלום, הקבוצה של דוברות ש"ס בוואטסאפ תיסגר, זו השאלה.
אז הם עברו לסמארטפונים קשרים של רמי לוי, ויש שם הוואטסאפ פתוח, מה שבניגוד לחסידות וישניץ, רמי לוי זה טרף.
רגע, אז ממחר יהיו לנו הדלפות מהקבוצה שם? מי זה ועדת הרבנים?
מי מנהל את הקבוצה?
עד כאן בעניין הזה, אנחנו רוצים מעלה שישי נייס אל הנושא הבא שלנו, שישי נייס 1-900-52-92-93, 93 FM זה התדר שלנו, 92.8 FM זה עוד תדר של רדיו קול חי. מדי ליל שישי אנחנו כאן הצוות של שישי נייס משתדלים לסכם לכם את הנושאים המרכזיים של השבוע ולגלות לכם קצת גם מאחורי הקלעים על מה שקורה. באתר כל חי אתם מוזמנים לשלוח אלינו את ההודעות ולהזין לשישי נייס מהלך כל השבוע אם פספסתם. ואם פספסתם את מה שהיה פה היום, אז באמת פספסתם, תאמינו לי. אוקיי, נלך לנושא הבא. אפליית הנשים החרדיות שמועסקות באייטק ומקומות מסוימים ועושק הגננות ומה שמרגיז אותי ומרתיח אותי שבין היתר המעסיקים הם חרדים, בעלי הרשתות של הגנים שלא נותנים לגננות את כל השכר שמגיע להם באלף ואחד תירוצים, גננות שעובדות 10 שנים וממשיכות להרוויח 3,352 שקלים לחודש ועובדות עם ילדים קטנים שזה לא עבודה קלה, באמת.
ומפותרות מדי שנה כדי שלא
לצבור. חייבת לפטר אותם. ובכלל, העסקת נשים חרדיות אפילו בהייטק עם המוצלחות, לא מקבלות שכר שמגיע להם. יעקב, מה עושים עם זה, יעקב?
אין מה לעשות.
ככה, תיאשת.
אין מה לעשות, תיאשתי, תשמע.
יאוש מדעס או שלא מדעס?
השאלה מה גורם לדבר הזה? הרי יש אצל הנשים החרדיות נושא של משרת אם, שבאופן אוטומטי אתה סוג ב', כי אתה לא יכול לעבוד עבודה מלאה. ברגע שאתה סוג ב',
תגידי, לעבוד משמונה בוקר עד שלוש בצהריים זה לא עבודה מלאה?
לא, לא, זה עדיין לא משרה מלאה.
אני אספר, בוא אני אקח אותך למדינות שאם אתה אומר לבן אדם לעבוד יותר מ-6-7 שעות ביום, הוא יוציא עליך מקוש.
בסדר, יש גם מדינות.
אתה יודע שבאירופה ב-4 אחרי צהריים אתה מסתובב? אתה יודע, אתה מסתובב ב-4 אחרי צהריים? אין, כל הברים, כל המסעדות, הכל מלא, אנשים סיימו לעבוד, סיאסטה, פירות, עניינים.
אתה יודע שברוסיה חופשת לידה היא שנתיים? מה זה מעניין אותי ברוסיה?
8 שעות ביום, מגננת עובדת ולא אמרו, ומקבלת 3,600 שקל.
תשמע, תשמע, אנחנו חיים במדינת ישראל, זה המצב, ואיך שם, באמת הדבר הכי כואב זה שהחרדים, מעסיקים חרדים, הם אלו שגורמים לזה.
אז צריך להתחיל השינוי מאיזשהו מקום. אבל אם אתה מתייאש, אז זה נותן לאותם גורמים לומר לעצמם, שולם על הנפשי. ועד כאן שיחת המוסר שלי. אלי ביטן, בבקשה.
אני רוצה להחזיר אתכם טיפה אחורה. אוקיי, שאנחנו היינו ילדים, אוקיי, לקנות מכונת כביסה בבני ברק היה הכי זול. היום חילונים יודעים להגיע לבני ברק כדי לקנות בזול, כי גם הבעלי עסקים היו יודעים שהם דואגים לחרדים ומביאים לחרדים את הכי טוב, הכי זול. כל בעל חנות היה גפני. והיום, היום זה בדיוק ההפך. היום יושבים אנשי עסקים ואומרים, עצם העובדה שהאישה הבני ברקית לא יכולה לצאת ולקנות ברמת גן ולא יכולה ללכת לשוק התקווה, אני אמכור לה יותר יקר. אנחנו נהיינו אחד נגד השני, וזה משהו שפעם היה לנו והיום אין לנו אותו. והסיפור עם הגננות והמעסיקים החרדים שמשלמים פחות כסף, זה רק בבואה דבבואה של הדבר הזה.
אוקיי. אלי, אני מארגן משלחת לנשיא בעניין הזה, אתה בא?
בועז.
רק אם זה יהיה מדווח אצלם.
בועז, עכשיו עדה.
אנחנו לא יכולים להילחם בתופעה הזאת, מאחר ותופעת השביטה או השביטה האיטלקית נגד דת התורה או דת רבנים, או כל פעם...
אז למעשה אין להם כוח.
אין להם כוח להתאגד.
אז אנחנו בתקשורת צריכים לתת להם את הכוח.
אף אברך לא יכול להגיד אשתו, אל תלכי לעבודה, כי מחר הגנן של הילדים שלו, תשאיר אותו עם כל הילדים שלו, וזה 3, 4, 5, 6, 7.
ומחר גם לא לשלם חשמל.
המצב בעצם הוא בעצם קונפליקט בלתי נגמר. מי שצריך להילחם בזה זה רק גופים גדולים, שפשוט יסגרו את הסיפור הזה, ואני חושב שצריך להביא גופים גדולים מבחוץ, כמו שההסתדרות ניסתה לעשות מול גודקנופ.
להוציא מישהו מבחוץ. ישראל כהן, מה אתה אומר?
לא, לדעתי, אני רוצה רגע לקשר את זה לנושא הקודם. אם כן יצא משהו טוב בסופו של דבר מהקבוצות החברתיות, מהוואטסאפ ומכל הדברים האלה, זה כן התחושה של העמך וכן הדרישה שבסוף, בסופו של דבר מגיע גם להסקנים ובסופו של דבר גם לרבנים וכן המחאה הזאת של הגנות. בסך הכל אנחנו מדברים על אנשים, נשים, משפחות רגילות, חרדיות, ממוצעות, ליטאים, חסידים, ספרדים שרוצים לחזור הביתה ולקבל את הכסף שלהם. אין סיבה שהמעסיקים האלו, מה שכנינו חברי מרכז חרדים, יעשו עליהם את הקופה באמצע.
איתי, מה אתה אומר לחברי המרכז
החרדים? חייב לומר לכם שאתם מבריקים היום, אני מאוד נהנה מהדיון פה, אבל גם אם הייתי מאזין.
איתי שוב נותן ציונים.
בסופו של דבר אני לא חושב.
ועכשיו דרי.
אני אגיד לך.
אלי ישי הוא עוד לא יזכר. איפה אלי ישי היה בחתונת בל?
זה הייתם הבא.
אני אסביר לכם.
זה הייתם הבא.
איתי, בשם כולנו חייב להגיד לך כל הכבוד שלא הזכרת אני עכשיו את אלי.
זה הייתם הבא.
כשאני רואה בהסכמים קואליציונים כל מיני סעיפים שנועדו לעזור ולשרת את אותם חברי מרכז חרדים, ואני לא אנקוב בשמות כדי שלא נצטרך תגובה שלהם, אז זה מאוד מרתיח ומעצבן שבהסכמים הללו הם פוגעים בזכות הנשים החרדיות. אבל יש פה בעיה, הבעיה היא בכלל מדינת ישראל.
לא, אני חייב להגיד לך שבעניין זה יש זמירות חדשות, גפני מדבר קצת אחרת.
דבר על, טוב, לא רוצה להזכיר שמות, עוד פעם.
קשה לך לפרגן על גפני.
לא, 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 אני לא רוצה להזכיר שמות מי מוביל את ההפוך.
לא, אבל גפני אמר, אני רוצה לראות מישהו
שיעיף. להגיד זה מצוין, בסדר, אוקיי. לא, אנחנו פה בשישי נעשה. אנחנו נעקוב, נכון, מצוין. אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר, זה בעיה של מדינת ישראל במשפט. נשים במדינת ישראל בכלל לא מקבלות כמו גברים, זה קודם כל.
נכון.
יש על זה מאבק כללי.
אבל הפער הוא עשרה.
אז בציבור שלנו, בציבור שלנו, נכון? הנה, אלי ביטן, נכון.
מזרחים מקבלים באותו עבודה, מזרחים
אותה עבודה.
באמת.
לא מקבלים אותו דבר, יש מחקרים על זה.
דוח אדווה, דוח אדווה.
יש מחקרים.
גם אלי שגיב על זה וגם אריה דרעי.
בוא, מני, יש מחקרים על זה, גם על מזרחים, גם על נשים, ובפרט אם הם חרדים מזרחים.
וואלה, כשאתה מתקבל.
נשים מזרחיות חרדיות.
אתה רואה את ההפגנות בימיים,
לא מדבר על חרדים. כן, האתיופים.
בקצב הזה גדס, נשי, אישה חרדית מזרחית משלמת לך שתעסיק אותה.
תגידי, בן אדם מגיע לעבוד בקומבוס, אומרים לו, בטיטו קוראים לך, או ביטון, או לא משנה מה קוראים לך, אתה מקבל מאיתנו.
השאלה איך עובדת אפליה.
הרשקוביץ, אתה תקבל.
מני, השאלה שלך מצוינת. השאלה שלך מצוינת, אתה שואל איך עובדת אפליה.
לא נכון, זה לא נכון.
אפליה לא עובדת כמו שאנחנו רואים את זה, שאומרים לך, רגע, אתה מזרחי, אז לא. אפליה עובדת, לפי שיש סדרת סממנים, שהם מזוהים עם נשיות, או הם מזוהים עם מזרחיות, ולפיהם אתה
מסונן.
מסולל, מסולל, מסלילים אותך, ואתה מגיע למקום הזה, ואתה מקבל פחות, אתה יודע שאתה רוצה להסיק אשכנזי, אתה תשלם לו יותר.
ואנחנו מכאן, כמו שמני גרה,
אנחנו
מפה קוראים למנהלי המוסדות, אלה שיושבים על הסיינות, לא לשדרג את הרכב כל חודשיים.
שדרגו בכיף,
לא, נו קצת על הנשים, לנשים הללו,
לא מפריע לי, ועכשיו אחרי
התיקושים, אני קורא לאנשי התקשורת החרדים לאמץ את המושג הזה, אנשי המרכז החרדים, חברי המרכז של המפלגות החרדיות, וזה מושג שאם הוא יצליח, אם הוא יצליח הוא יתפוצץ, כמו שחברי המרכז
יתפוצץ. אם אנחנו נראה שהעושק הזה ממשיך, אנחנו נתחיל לסמן.
מני, לפני כחודש אני מצטט פה מחקר שהתפרסם בכיכר השבת, מחקר חדש, נשים ליטאיות מרוויחות יותר מספרדיות.
ספרדיות, חשבתי מחסידיות.
אז זו הסיבה שגפני אין לו שום בעיה עם זה.
איזה, בסוף איתה, אתה הגזן הראשי אתה. טוב, שישינה, אנחנו חייבים לרוץ לנושאים נוספים.
מעניין אם דרי ברשת הגנים החדשה שלו יפנק את הנשים.
הוא דבר על זה גם.
בואו נראה. אנחנו פה בתוכנית ממתינים לכולם.
בהחלט.
אנחנו דואגים לעם, בניגוד לזה.
לשקופים.
אנחנו לא חברתיים ולא שקופים, אבל דואגים לעם. אוקיי, אז הגענו לנקודה הזאת, והזכרת גם את דרי, אז הרמת לי להנחתה לנושא הבא. בועז, תשמע, משהו קורה, ואיתי אולי הרחיב לנו, משהו קורה עם הסיפור הזה, פתאום אחרי תקופה ארוכה שהוא לא מתייחס לאלי ישי, דרי מחדד האשמות נגד אלי ישי, מאשים אותו לפחות בשני נושאים השבוע הזה, רשת החינוך שנכשלה, מסרים, כל המסרים על רשת החינוך, על הכישלונות ברשת החינוך, או עברו למגרשו של אלי ישי. צודק, לא צודק, זה דיון אחר, אבל למה לעשות את זה עכשיו? זה עניין אחד. נושא שני, גם הסיפור של מחירת יום ליום, וכל הסיפור שהתעורר השבוע עם העניין הזה של המחיקה שהייתה שם או לא הייתה שם, מוצא דרי את המקום לסגור חשבון גם על העניין הזה. הוא אומר, המחירה והעברת סמכויות ביום ליום גם הייתה טעות, שהטעות כמובן מכוונת לאלי ישי. איתי, פותחים איתך.
טוב, אני לא יודע מאיפה להתחיל, אבל בוא נגיד ככה. קודם כל, ככל שאתה נכנס יותר לעבודה, ואתה נכנס להכיר יותר לעומק, הרי ארי דרי כרגע נכנס להבין איך להבריא את הרשת, ושם שם איש אמונו. אתה רואה עד כמה המקום היה בעייתי, ועד כמה זה, ולכן זה יוצא, אתה לא מכוון את זה, זה פשוט יוצא. גם הרב דוד יוסף, ראינו, היה גאון, חבר מועצת חכמי התורה, דיבר על זה. זה דבר שיוצא לך תוך כדי שאתה מכיר את הנתונים, וגם באמת מחירת יום ליום הייתה בעייתית לתייקון.
פשוט מאוד, ישראל, איתי אומר, זה בנשמה שלהם, זה יוצא להם, זה לא מכוון.
כן, אני חושב שטעות, הטעות הזאת מכוונת לגמרי, אבל היא באמת טעות מצידו של אריה דרעי. כבר עד שנשכח אלי ישי, אפילו בשישי נייס, גדסי כבר לא מזכיר אותו. זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים, הבן אדם, לא, מבחינה פוליטית לפחות, סליחה, פגר מהלך, מה יש לדרוך עליו יותר, מה יש לדרוך באמת על, על, על הדבר, על ה, להמשיך את הדבר הזה, ולכן אני הייתי מצפה דווקא מאריה דרעי שיאשים יותר במרומז, שידבר על הפרעת הרשת, שידבר על שינויים בעיתון, אבל לא להזכיר במפורש
את ישראל כדרכו, בעד פוליטיקלי קורקט, מה אתה אומר, יעקב?
בזמן הבחירות שס מאוד נזהרה לא לתקוף את אלי ישי, מסיבה פשוטה, דרי אמר את זה מעל כל, מעל כל במה, גם, דרך אגב, אחרי הבחירות הוא גם אמר את זה, שהסיבה ששס הפסיד המנדטים זה בגלל אווירת המחלוקת.
אוקיי.
Okay. האווירה, את כל עמך לא רוצים מחלוקת.
נכון.
שורה תחתונה, הגיע זמן הפירעון, היום הוא יושב בכנסת, הוא יכול לתקוף.
עכשיו אין בעיה עם אווירת מחלוקת?
עכשיו, לא.
עד הבחירות
זה לא מנדטים, לא מחלוקת.
אז השאלו, אז יפה.
אבל מצד שני לרקוד, אבל מצד השני, מצד שני לרקוד על אדם זה לא לעניין, אז הוא עושה את זה בטפטופים, מטפטף התקפות, זה הכל.
אז הנה, הוא מצפה, אלי ביטן, יעקב מצפה שצפויים לנו עוד ועוד טפטופים, מה אתה חושב בהקשר הזה?
איתם מסמן לי משהו, אני לא מבין מה הוא מסמן לי, אני רוצה להגיד משהו, אוקיי? רוצה להגיד לכם, 30 שנה, כמעט 40 שנה, שהליכוד הוא בשלטון, והם עדיין מאשימים את המצב של הפריפריה, את מפאי, את מפאי ומפאי, 40 שנה אתם יכולים להעלת, אתם יכולים להקים מדינה חדשה, להחליף את הדגל, להחליף את ההמנון, ועדיין מפאי אשמים. אז אלי יישאר איתנו כאשם הגדול עוד הרבה מאוד שנים.
בועז.
זה היה מתבקש, אין את מי להאשים, כרגע המערכת הזאת עברה. צריך לזכור גם כשאלי ישי קיבל אותה במצב קלוקל, והוא הרים אותה בחזרה למצב של הבראה, והוא קיבל המון המון תקציבים מהממשלה שזרמו פנימה, בצורה שכבר לא היה אפשר לעשות, וזכר הרב עובדיה ששיבח את אלי ישי שהציל לו את רשת החינוך. המערכת הזאת מתגלגלת כרגע בצורה כזו שארי דרי שומר את עצמו מכל תקלה, ואומר, תשמע, אם לא הצלחתי, יש אשמים.
אוקיי, אז אתה אומר... זה מבחינתך גם לא הפתעה.
לא, זה היה צפוי ומתבקש.
כן, משפט שלך, במשפט אחד, בבקשה אלי.
יש פה עוד אמירה מאוד ברורה, שהלכלוך על אלי ישי קובר אותו עוד יותר עמוק. עובר אותו עוד יותר עמוק. אולי עוד שנתיים אנחנו פתאום נראה את אלי ישי עומד בראשות איזה תנועה חברתית חדשה, או מספר 2 של תנועה כזאת.
הוא עדיין עומד בראשות תנועת יחד. קבוצת הדוברות לא נסגרה.
קבוצת הוואטסאפ עדיין מתפקדת. אבל כן, צריך להגיד, אנחנו לא זוכרים עכשיו מי זה אלי ישי, יכול להיות שעוד שנתיים נקבל אותו במהדורה חדשה, ולכן צריך לשים על החשבון שלו עוד כמה כישלונות.
אז אתה אומר בעצם אריה דרעי מחסל אותו לגמרי.
אני אמרתי. לא, מצד שני אומר, אל תספידו את אלי ישי, הוא עוד יכול לחזור. זה מה שהוא אומר, אל תשכחו ממנו.
כן, הוא עדיין חי.
הוא עדיין חי כאן. בועז בוודאי ישמח גם.
שמה?
שאלי ישי יחזור.
הוא אף פעם לא הלך.
בינתיים הצ'קים שלו חוזרים.
איש אחד הלך לדרכו, הלך, 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 בסוף חזר.
אני לא רואה בזה בעיה, אלי ישי יחזור. מה יחזור? הוא נמצא תמיד, הוא אוסף עכשיו את הכסף לשלם את כל החובות, אני לא רואה, במקום להכריז פשיטת רגל שיכול לסגור לו את כל הבעיות.
אגב, מישהו אמר לי משהו מעניין, שהחובות של שס ושל אלי ישי הם אותו דבר, 12 מיליון שקלים. רק שפה יש 7 מנדטים ופה יש 7 גרביים. אוקיי, שישי נייס, אנחנו לפני הנושא האחרון, כאן אנחנו ניפרד, יש למישהו עוד משהו להוסיף על משהו שהוא רוצה לומר זה הזמן, כי אנחנו תכף נוגעים בנושא האחרון, כל אחד בוחר פה את העיתונאי המוערך בעיניו, כי אנחנו בדקות האחרונות ממש של שישי נייס, אז אנחנו ניתן כאן את הקרדיטים, דוד קליגר שנמצא איתנו בהפקה, סגי פרל מוטר ומנדי אור ומוישי קאן שהיו טכנאי השידור, דליקטס ברבי קיבה 81 ישגר את האוכל לאוסטרונאוטים בחלל, סתם, אני צוחק פה. ואיתמר נמצא איתנו כאן בקבוצות הוואטסאפ של שישי נייס. חברים, אם אתם רוצים לקבל רק מידע, רק חדשות, בלי בלבולי שכל, לא לסבול כמו שאיתי וישראל סובלים מאלפי הודעות,
80% זבן,
תתחברו לקבוצות של שישי נייס, 054-867-9292, בלי זבל, בלי הנפצות, בלי זה, מידע, חדשות, עניינים,
בלי וואטסאפ גרביש,
בלי וואטסאפ גרביש, בטויק. זהו? כן? אנחנו יכולים להגיע ל... כולם מוכנים? לשורה התחתונה? ששישי נייס, כן? אז אני נפרד מכם, מני גר שוורץ, אומר לכולכם שתהיה המשך ההזנה הרבה, לילה טוב ושבת שלום, ושכולנו נחיה בטוב ובנעימים. אוקיי, אז זה הנושא שיחתום, אמנם דילגנו על נושא אחד, אבל נראה לי שכבר דובר רבות, גם הזכרנו אותו, הסיפור של בז מחנובקה וכדומה. אבל בואו ניגע ונדבר על מי הוא העיתונאי החרדי המוערך בעיניכם. השבוע יתד נאמן מתחילים לדבר על ה-30 שנה על העיתון שלהם, ולרגל 30 שנה ליתד נאמן נראה לי שהגיע הזמן שכל אחד מאיתנו יאמר מי הוא חושב באמת העיתונאי החרדי הבכיר ביותר, המוערך ביותר, החשוב ביותר. מישהו שהוא סמל ושדוגמה למישהו שכן מתנהל ביושר, בהגינות, עושה את עבודתו ללא אינטרסים זרים, עושה מה שעיתונאי חרדי צריך לעשות, ועושה את זה בצורה טובה, איכותית ונכונה. אז תנו בבקשה את הציונים שלכם, כל אחד יבחר מועמד אחד, וגם יסביר למאזינים מדוע הוא בחר במועמד הזה. מנדי אומר מועמד שלא נמצא בחדר, ואני מסכים איתו. מתחילים איתך, איתי גדסי, בבקשה.
איתי?
כן!
אריאל קוני, חוץ מאריאל קוני.
לא, אנחנו לא מדברים על בעלי עיתונים.
אל תאבד לו את הזמן, אנחנו...
האמת, השאלה היא קשה, אבל הזכרת פה יתד נאמן. אני מנסה ככה להריץ בראש, כותבים יתד נאמן, בולטים, בני רבינוביץ'.
בני רבינוביץ'?
או,
הוא לא עיתונאי?
הוא דובר.
לא, הוא עיתונאי, הוא קודם כל עיתונאי.
מנהל קבוצות וואטסאפ, כן.
בעיניך הוא הסמל העיתונאי.
אז לא יודע, אני שמעתי פה... אני לא יודע מה הוא עושה, הוא היה פעם כותב ביתד נאמן נראה לי.
כותב עדיין.
עדיין?
כן.
זה פעם.
הלו, תחקיר הגירות שלו לפני שבוע, אחד הדברים החשובים.
זה אחד הדברים שמעולם. זאת הנקודה. הוא התחיל עם זה ויגמור עם זה עד המוות.
אבל זה חשוב.
שכחתם את התוכנית שלו פה ברדיו?
זהו, אני מדבר על...
שכחתם את הקבוצות וואטסאפ שהוא מנהל?
שכחתם שאיתי מדבר עכשיו, הנה נגמר לו הזמן. ישראל כהן, מי העיתונאי המוערך בעיניך?
אני דווקא מנסה לחשוב, אולי על פובליציסט. פובליציסט, לא, כמובן חוץ ממוטי לוי. רגע, למה אתה... ויצחק נחשוני.
יש לך נגיעה אישית, גילוי נאות, הלאה.
אבל, שדרך אגב, עכשיו ברצינות...
שניהם מוכשרים, הם היו ראויים לתואר.
כן, אבל זה יש לך נגייס, או נגייס, או נגייס.
אני חושב, לא, הרב משה גרילה, כי מטור הפותח שלו במשפחה, ומצד אחד הוא היה פעם ביתד נאמן, נאלץ לעזוב, והיום בעצם, כן, שהוא מעביר לסוג של השפחה.
יעקב גורדקה, בבקשה.
היום הוא דרך אגב בבית ג'אלה כבר.
כן, אתה עכשיו.
כן, אני חושב שאם הזכרנו גם את יתד נאמן וגם את השקופים, אני חושב שהייתי בוחר דווקא בגברת שנמצאת פה ברדיו, קוראים לה אסתי פלד.
אופה.
אישה שקופה לחלוטין, אנונימית כביכול, אף אחד לא יודע מה היא עושה. הגברת קובעת את סדר היום במגזר החרדי.
כבר כמה שנים טובות.
אם תרצו ואם לא תרצו, היא הייתה ביתד נאמן, כיום מפה לפני כמה שעות הייתם צריכים לבוא לפה ולראות באולפן מה היא עושה. הגברת בהחלט גם מקצועית.
יפה, יעקב, אסתי פלד, כבוד גדול. נכון, אלי ביטן, עכשיו אתה.
אני דווקא הולך עם הכיוון של ישראל כהן, רק שישראל כהן בחר את גרילק, ולדעתי גרילק לא עושה עיתונות הרבה מאוד זמן, ואם לדעתי יש עיתונאי כזה שעושה עבודה והוא יושב על המשבצת הזו, זה יעקב בייס פרידמן. יעקב בייס הוא
בקהילה,
אבל אני אומר, הוא כותב על נושאים, הוא הולך עושה תחקירים על נושאים שמעניינים המון קוראים חרדים, הכי הרבה חרדים, ואם לא מרבה לצמה, אז התורים של יעקב בייס נחשבים עיתונאות חרדית מאוד מאוד טובה, מאוד כיפית, והמון המון בחורי ישיבות ואבריחים לא מפספסים.
בוא, אז עכשיו אתה.
כן, ראיתי בדיוק השבוע את התמונות הראשונות של העיתון יתד נאמן, והיה כתוב שם בן דרור יוד, רציתי לתת לו מתור חרדי, כי כבר התלבטתי, הוא היה כותב ביתד בן דרור ימיני, אבל אני נימה רציני טיפה, אני רוצה לתת את הקרדיט לאחד בשם לורי, מעיתון המבשר, לא חיים.
וואלה,
לא חיים מהדובר, אחיו, אברימי, אבל אדם עושה כלכלה ברמה שלא מביישת שום עיתון חילוני.
לא רק כלכלה.
אנחנו קוראים, העיתונות שלו היא מקצוענית, נקייה, מבריקה. מני, אני מבקש רק פעם הבאה, 10 העיתונאים הנחשבים. לכל אחד מאיתנו יש רשימה של
פחות. אני רוצה להביא עוד עיתונאי מאוד משמעותי.
אני תוך כדי שידור מקבל פה תגובות, למה לא אמרת אותי?
זה בעיה.
רגע, אתם לקחתם לי את הזמן.
כל אחד בחר, מישהו בחר. חבר, בבקשה, כן.
א', לוריה זה מעיתון המבשר, הוא עושה עבודה שפשוט לא תאמן. הבן אדם הגיע לא עם ידע ומקצוע והכשרה לדבר הזה, אבל הוא הפך את זה למקצוע, לכבוד, לעולם העיתונות.
אוקיי.
אלי, מה אתה אומר? נעדכן את ה...
אני אומר, כן.
כי פשוט אני...
חברים, יש את שבוע הבא.
רבותיי, אם עיתונאי זה עיתונאי שמביא לך את הניוז הכי מהיר והכי מדויק והכי אמין, אז מוישי ביכלר הוא העיתונאי שלי. רוב החדשות אני מקבל ממנו, אני שומע ממנו, אני פעם ראשונה נחשף ממנו. הוא גם יודע גם לאסוף, עבודת האיסוף היא עבודה חדשותית של העיתונאי.
הוא גם יצר את הדבר הזה.
אני מצטרף אליך, אני חושב שהסמסים מביאים לנו את הניוז אונליין.
אתה רוצה לשמוע? מי שיצר את הדבר הזה קוראים לו דוד מרגלי מבני ברק, הוא היזם הראשון, ואני המפיק של זה. ועד כאן שישי נייס, מהדורה 12, לילה טוב, שבת שלום.